למה אנשים לא עושים מסכה? מה?
קודם כל...
ערב טוב, ערב צהר.
אהלן.
ערב טוב.
תעשו מסכות, בבקשה.
קודם כל... יש לנו פה את קב"ט מוסדות חינוך שהוא הוא אחרי קורונה הרשמי והוא מוסמך לשים אזיקים על מי שלא שם מסכה, אז תביא מסכות פה.
יש מישהו שחסר לו?
אז תביא אזיקים.
יש מישהו שאין לו?
בכל מקרה אנחנו הזמנו פיצה משפחתית.
אתה תתחיל.
למה? במסעדות מותר, אז פה מותר, אין חוק נגד זה.
פה אסור.
מי אמר? איפה זה כתוב?
כי זה מקום סגור.
יש הרבה ארגונים שמותר, גם מסעדה זה מקום סגור.
אנחנו מגזר ציבורי, אנחנו חייבים, אבל חברים,
יש... מי שאחראי כרגע פה על העניין הזה של המסכות, זאת מירב, אני דווקא מהתנועה הקונסולית. הקונסרבטיבי.
כן.
הרפורמי.
יופי. אתה מעלה צביע, תשים בתקנה. זאת הסיבה
שאנחנו...
טוב, חברים, יש לנו, לצורך העניין, יש לנו פה הרבה עבודה היום. יש לנו שתי ישיבות בעצם. ישיבה אחת בשביל צו הארנונה. צו הארנונה דיברנו פעם שעברה. ולימור פה תציג את העניין, אין פה שום החלטה דרמטית, אבל אנחנו צריכים להשאיר את צו הארנונה ואת הלוח של ההנחות. צו הארנונה, להזכיר לכם, מי שיצא לשאול שאלות, מי שזה, אני מזכיר לכם, אנחנו הכל באוטומטי, זאת אומרת, העדכון של השברי האחוזים של משרד הפנים לפי האינפלציה ולפי ההחלטה שהיא לא בשיקול דעתנו. אנחנו לא מבקשים העלאה נוספת, ויש לנו את ההחלטה של לפני 3 שנים, שהיא מדורגת של 3 שנים, של ההורדה המאושרת שהייתה למבנים חקלאיים, שהחלטנו שהמשמעות שלה לא יותר מדי גדולה, ואנחנו החלטנו לחלק את זה על 3 שנים, ועכשיו זה השנה השלישית או השלישית. זה שתי החלטות. לוח ההנחות הוא זהה, הוא המקסימלי בעצם, נכון? אנחנו מאשרים כל שנה, אגב, תמיד זה היה ככה, את הגובה ההנחות המקסימלי המותר בחוק. יש לנו ועדת הנחות, יש פה חלק חברים בה, ויש לה אפשרות לתת במצבים חריגים איזשהו שיקול דעת. רוב ההנחות, 90%, 95% מההנחות שלנו, זה הנחות אוטומטיות, שבן אדם מוכיח שיש לו הכנסה מתחת לככה וככה, או נכות, או דברים כאלו, ואז הוא מקבל את ההנחה. אז זה הראשון. במליאה השנייה שאנחנו נפתח אותה, כי זה צריך לפרוטוקול נפרד, את הסדר יום כמובן קיבלתם, זה אישור של חברי המליאה החדשים, השיבוץ שלהם בוועדות, אישור פרוטוקול קודם. יש לנו מבצע מתן שמות לרחובות, שזה סיפור טכני, אישור תברים, עדכון תקציב, שזה בעצם הנושא שכמובן לימור תציג את העדכון תקציב של התקציב 2021, שוטף. ויש לנו אחר כך אישור דוחות כספיים. יש לנו אישור של הרבה דוחות כספיים, זה לא אישור, סליחה, הצגה של דוחות כספיים של התאגידים, שזה בתאריך קצת מאוחר יותר ממה שבדרך כלל, אבל זה לא משנה, כל הדוחות הכספיים מוכנים וכולם אושרו כמובן, כל אחד במקום שהוא צריך לאשר בדירקטוריון שלו בדרך כלל, זה עמוד תאגידים. יש לנו גם את הדוח הכספי של המועצה בעצם. אז זהו, אז אני מתחיל בארנונה, רוצה להציג את העניין, אני מבין שיש פה זה, אני רק רוצה להגיד, היה פה לגבי הקורונה, אני עכשיו יצאתי, יש ישיבה של כל הרשויות, ראש הממשלה, זו פעם ראשונה אגב שראש הממשלה משתתף בישיבות האלה, בדרך כלל זה היה שר הבריאות. ראש הממשלה שמשתתף. אני חושב שהנקודה, אני לא רוצה, כולכם מעודכנים פחות או יותר, ואנחנו, יש לנו מערכת ויש לנו עדכונים שרצים לדרך היישובים וכו'. יש שני דברים. קודם כל, וגם שאלו בשאילתה, יש לנו 4 חולים כרגע במשגב, משפחה אחת, 4 אחים. 4 מילותם. סביב ההסתובבויות שלהם, יש לנו מאות, שזה הולך בכיוון של עוד מעט יהפוך לאלפים של מבודדים. אנחנו רודפים עכשיו אחרי בדיקות, אנחנו הבאנו בקלות ביום הראשון את הבדיקות שהלכו ללותם ועשו פה לבית ספר וכו', עכשיו הילדים לא בבית ספר רובם, וזה קשה. עם כל המאות בודדים להעביר אותם בדיקות היום, אנחנו כנראה לא נצליח היום להעביר את כל מי שמבודד, גם בדיקה ובידוד וכו', אבל כל המדינה בעצם במצב הזה. אז זה כרגע מה שיש לנו. אין לנו במקומות אחרים ואין לנו התפרצויות נוספות שידועות לנו, אבל הבידודים האלו הם מדאיגים. זאת אומרת, הסתובבו בני נוער, ואם זה באמת רץ הידבקות מהירה, אז אנחנו כנראה שיש לנו פה איזה מין התפרצות. בינתיים ארבעה חולים. כן, ילדים ומי שהיה במגע עם ילדים. מעט מבוגרים, אבל עשרות מבוגרים גם.
שהילדות הגדולות במשפחה הן מחוסנות.
נכון.
וחלו, לא רק שהן מאומתות, הן חולות. יש הבדל בין מאומת לחולה. אנחנו משתדלים מחר להביא, מאוד מנסים דרך פיקוד העורף להביא מחר לניידת לבדיקות בלוטם. אנחנו צריכים להתעדכן.
הבדיקות, זה אנחנו מתמודדים עם הניסיון להנגיש יותר את הבדיקות. אבל יש דבר אחד שחשוב שאתם תדעו, וזה עכשיו גם מהשיחה עם ראש הממשלה ועם שר הבריאות. המלאי של מדינת ישראל, של החיסונים, הוא בלתי מוגבל עד סוף יולי. בסוף יולי, חלק גדול מהמלאי פג תוקף שלו.
מה שנסו לקרוא לכם
סיניים,
לא הצליחו.
כן, לא משנה מה יעשו איתם. זה לא כך משנה. המלאי פג תוקף בסוף יולי. זאת אומרת שכדי להיות מחוסנים לפני סוף יולי שתי חיסונים, צריך להתחסן את הראשון עד התשיעי ליולי.
נכון, קיצר שבועיים.
שזה עוד עשרה ימים.
עשרה ימים.
יש לנו עכשיו עשרה ימים, חברים, בני 12 עד 16. כמובן, מי שרוצה, אבל בני 12 עד 16 שרוצים, שירצו עכשיו ושלא ירצו בעוד עשרה ימים, כי אז זה כבר יהיה בעיה. אז זאת הנקודה, אז אני אומר לכם, אני כמובן אעביר את זה למזכירים ולכולי, האפשרות להתחסן היא פתוחה כרגע מגיל 12, מגיל 16 יש לנו הרבה מחוסנים, כבר עשו, במשגב ספציפית, לא בכל המקומות, זה אותו דבר, זה לא כך משנה, ויש פה עמדות לכאן ולכאן, אבל מגיל 12, המשל האירוע, התפרצות עכשיו, רוב המבודדים ורוב האלה שהיו במגע וכולי, זה מתחת לגיל 16. אז זהו, אז מגיל 12 אנחנו מנסים להפנים את זה, אנחנו ננסה לראות איך אנחנו מגיעים למרבית האוכלוסייה עם המידע הזה, שבבקשה, מי שרוצה להתחסן, לחסן את הילדים שלו מגיל 12 ומעלה, שיעשה את זה מהר. זו הנקודה בעצם. טוב, לגבי ארנונה, בואי תנסי את זה עד, אני גם לא יודע לשתות מים בלי להוריד את המסיכה לרגע.
גם עם משקפיים?
מה?
הישרטות,
אתה פה. כן, ממש משקפיים.
זה משקפיים, לא משהו.
זה מה שנקרא ירידה לפרטים.
מאוד מדויק. מה? אתה יכול להשאיר, אבל אני אדבר. כל החומרים כולם קיבלו. קודם כל, אנחנו מחויבים לאשר צו ארנונה עד ה-30/6. זאת הפרוצדורה, וכשיש לנו בקשת חריג, אנחנו מאשרים את את הבקשה היום, וצריך עד ה-14 או ה-15 לשביעי להגיש את זה למשרד הפנים. השנה הראשונה שהם נותנים להגיש באופן מקוון, בעקבות הקורונה לפחות קרה דבר טוב. צו הארנונה השנה, יש לנו את הטייס האוטומטי שמשרד הפנים מחייב אותנו לעלות, זה 1.92% השנה. אין לנו אפשרות לא לאשר את זה. אם אנחנו רוצים לא לאשר, זה בקשת חריג, ולרשויות שנתמכות עם מענק איזון אין סיכוי שיאשרו. הבקשת חריג שאנחנו מגישים זה השנה השלישית של ההנחה על מבנים חקלאיים. זה הלך וירד. השנה המשמעות הכספית שלחתי לכם בסך הכל 49,000 שקל ירידה בארנונה. רוב הסיכויים שיאשרו, אישרו את זה כבר שנתיים. אני מניחה שהשנה גם יאשרו. אתה יכול לזוז עם זה שמאלה, אז יראו את המשמעות השנה. זה המשמעות, 49,000 שקל. אין לנו הרבה מבנים חקלאיים במועצה, וזו החלטת מליאה שאנחנו מקיימים. דבר נוסף בצו ארנונה, הסברתי את זה גם בהכנה לפני חודש. אנחנו נעבור שנה הבאה לשובר דו-חודשי. האנשים עדיין יוכלו לשלם כל חודש, אבל השובר יצא פעם בחודשיים. לנו זה הרבה יותר קל בגזברות, זה גם חוסך הרבה מאוד כסף, כי אנחנו עדיין שולחים בדואר הרבה מאוד שוברים, אז לפחות יחסוך לנו חצי מה...
גם בגביעה, וכזה דרך הישובים, זה יהיה דו-חודשי?
שיש גבייה מרוכזת.
לא, עדיין, כולם ישלמו פעם בחודש, כמו קודם, אבל השובר יצא פעם בחודשיים. זה רק עניין טכני, זה שלנו, ועדיף לנו. דבר נוסף, ההנחות ארנונה, אנחנו ממשיכים אותו דבר כמו שנה שעברה. שנה שעברה אישרנו להחריג מההנחות את ההנחות מזומן, מי שמשלם מראש, ואת ההנחות על הוראות קבע, אני אזכיר שזה מיליון שקל בתקציב, ועוד איזושהי הנחה לתעשייה חדשה שכמעט ניסו לפרוץ את זה בקורונה, זה הנחה שניתנת לאזורים מוכי אבטלה, אם האבטלה היא מעל 10%, לתעשייה חדשה מגיע הנחות לשלוש שנים, הנחות גורפות. אז, ואנחנו יכולים להחריג את זה בצו ארנונה ולמנוע את המצב הזה שמנצלים את הקורונה, במיוחד מחצבות וכל מיני כאלה, לבקש הנחות. זה הסיפור של הצו ארנונה. למה או כמה? כמה? הרבה, משהו כמו 60-70%. כל מה שאנחנו עושים על מנת לעודד את האנשים לעבור למשלוח במייל, זה קשה. אנחנו חייבים שתהיה הסכמה של התושב לקבל את זה במייל. יש כאלה בעלי עסקים שאומרים שהם מעדיפים לא להדפיס והם צריכים.
ברור שלדעתי רוב האנשים מדיפולט פשוט לא עושים את הפרוצדורה של לאשר.
צריך לעשות עוד מבצע ולנסות לעודד. אנחנו, כל מי שמתקשר למועצה, לגזברות, אנחנו מנסים לשכנע אותו לעבור למשלוח במייל.
אני חושבת חשוב
שאפשר
עושים, אולי דרך האפליקציה.
כן.
לא, אולי דרך האפליקציה, כשאומרים בקישור, או להעביר
בקישור
בוואטסאפ
של אנשים
נכנסים
וממלאים,
זה עובד יותר מ...
זה אלה שלא מתחסנים, הם רוצים
כאלה. לא, זה...
הוא לא שמע אותך, אתה לא מתחסן.
אבל לנו לא אומרים בישיבה הקודמת
שאנשים
משלמים מראש לא מורידים להם את ההנחה?
אין הנחה תשלומת, אבל אין הצמדה. אם את לא משלמת מראש, אחר כך כל הזמן נוספת הצמדה. את עוצרת את ההצמדה.
זה הכל.
זהו, אין...
טוב, חברים, אני רק בשביל שיהיה ברור לכל מי שזה היה מהיר מדי בשבילה. הייתה תקלה, פעם היינו נותנים הנחה למי שמשלם מראש בינואר לכל השנה. זה הנחה לעשירים, בעצם. זה הנחה רגרסיבית. אז ביטלנו את זה לפני כבר כמה שנים, ואנחנו רק לא מחדשים. יש לנו את העניין של השובר הדו-חודשי, שכל הזמן לא עשינו את זה, כי אנשים רגילים לשלם פעם בחודש. עכשיו עשו פרוצדורה שאפשר להוציא קבלה פעם בחודשיים, אבל שימשיכו לשלם פעם בחודש. כך שהבן אדם זה לא משפיע עליו, זה רק מקל עלינו. זה חוסך יותר כסף מאשר בטח הירידה בארנונה החקלאית, אני מניח. יותר, כן. אז זה כל הדברים, אנחנו בסך הכל עושים פה פיין טיונינג לצו ארנונה, לא שינינו כלום, בגדול. אז מי בעד להשאיר את צו ארנונה? יש מישהו נגד? יפה. אנחנו צריכים את ההנחות.
רק להסביר שאין לכם אחריות, כמו שאי אפשר בעצם להחליט החלטה שאתה לא מעלה.
היא אמרה, היא אמרה, לא אלינו, חבר'ה, לא אלינו, אנחנו במינימום. חבר'ה, אנחנו במינימום ארנונה, ואנחנו במקסימום הנחות, שלא נתבלבל.
ועוד הורדנו לחקלאים.
ועוד הורדנו לחקלאים. לגבי לוח ההנחות, הנחות מקסימליות, כפי שהיה נהוג עד עכשיו, ללא שינוי, מי בעד לאשר את ההנחות? לוח ההנחות, מישהו נגד?
נמנעים.
נמנעים? טוב, אנחנו עכשיו מגיעים למליאה עצמה, זו הייתה מליאה בנפרד, רק מבחינת הפרוטוקולים. אז קודם כל אישור פרוטוקול קודם, או לפני אישור פרוטוקול קודם. יש לנו פה חברי מליאה חדשים, מוני ו...
הוא
נשבע
כבר.
לא, לא נשבע, לשבץ אותו לוועדה. ויש את אורן סליס, הוא פה?
אורן לא פה, הוא לא יכול להיות.
עורך דין אורן סליס. אז ככה, קיבלתם את זה בחומר. זה הולך ככה, מלמעלה. אני קודם כל, יהודי טוליקר, הייתה בדירקטוריון החקל. סליחה, פארק. מנהלת פארק משגב. מכיוון שהיו יותר אנשים שרצו להיות שם במנהלת, במליאה, במליאה, מי שזוכר, חילקנו, נתנו לכל אחד ללכת איפה שהוא רוצה, במקום להתחיל להצביע בעניינים, כל אחד הלך איפה שהוא רוצה. היו שניים שרצו ללכת לשם, אם אני לא טועה, והיה רק שני מקומות, אז אני ויתרתי. עכשיו, הוויתור שלי הוא מפוקפק, כבר אמרו לי, הזהירו אותי וזה, אני צריך להיות שם, אני מספיק חברות עיריוניות, אני חייב להיות בהם. בקיצור, יהודי תתפטרה, אני מחליף בדירקטוריון של פארק משגב. זה אחד. שתיים, אמיר שנן עזב את המליאה והגיע ליאור, ליאור פה?
כן.
ליאור פה, ליאור דינמן פה. חברה חדשה צריכה כן להצהיר.
היא צריכה להצהיר.
כמו בכנסת,
מאיזה
שנייה? את נשבעת. את
נשבעת?
חייבת
שוב לציין שהייתה לנו לרגע ירידה
תקומי ותקראים
מהסיבתה של רותי השנייה.
רק כעת אני מבקשת רק להכניס לפרוטוקול,
תכינו דלי מים לשפוך עליה,
שדני את זה שאתה יו"ר וחבר בדירקטוריון לא העברנו בהנהלה, אז בשביל הפרוטוקול רק זה נכנס.
עברנו, דיברנו על זה
בהנהלה.
בבקשה.
אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל
שקויה,
עזר
ברוך.
יש לנו את מוני בוכניק, תרים את היד, מכולם מכירים אותו, משכניה, החליף את ג'ירסי, הוא יחליף את ג'ירסי לבקשתו, גם איפה שג'ירסי היה בוועדות, שזה ועדת כספים, ועדת משנה לתכנון ובנייה. ויש לנו את אורן סלי, כמו שאמרנו, עורך דין אורן סלי, שהוא לא פה, שהוא דווקא לא יחליף את רותי, שהיא הייתה בוועדה לתכנון בנייה, אלא הוא ביקש להיות בוועדת ביטחון.
כן.
יש הרבה עורכי דין.
כמה עורכי דין?
תיזהרו. אז אלו השיבוצים, מי בעד לאשר את כולם? מישהו נגד? אף אחד. תודה. עכשיו פרוטוקול קודם. פרוטוקול כאן הופץ, ככל שהיו הערות הם הוטמעו בגוף הפרוטוקול. קיבלתם את זה חזרה עוד פעם לפני הישיבה כדי לאשר אותה שוב. מי בעד לאשר את הפרוטוקול הקודם? אנחנו חייבים. מי נגד? אף אחד. טוב. מבצע מתן שמות. אני אתן אולי לרונן פה, רונן. רונן עשה בדיקה והוא גילה, יש תהליך סטטוטורי של אישור שמות. עכשיו, אנחנו לא היינו יודעים את זה, אבל יש כל מיני מקומות שיש בעיה עם הווייז, ויש בעיה עם האמבולנסים וכל מיני כאלו, ויש יישובים שעשו הרחבות ושיש להם שמות, אבל הרחבות אין, ויש יישובים שיש להם שמות והם בווייז והכל, רק שמשום מה בפרוטוקולים אצלנו הם לא אושרו. בקיצור, אנחנו נותנים ליישובים לקבוע את השמות. ב-80%, 70% יש שמות שידועים ליישובים, נקרא לזה. ב-20-30% אין שמות, אז אנחנו נפנה ליישובים כרגיל, ואנחנו נגיד להם, תתנו את השמות. אם זה משיר השירים בר חלוץ, או זה מעצים, או לא משנה, כל יישוב עם העניין שלו. אנחנו בינתיים אין לנו יישובים ממרחוב ז'בוטינסקי ורחוב הרצל ורחוב וזה, אבל אז אנחנו לא נותנים שמות אנשים, אבל חוץ מזה אנחנו מאשרים מה שהיישוב רוצה. ואנחנו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה במקום להטריח את המליאה פה כל פעם שאיזה מזכיר מצליח רונן לנג'ס לו ושהוא ייתן את השמות, והוא באמת רונן בדק וזה באמת כל הרחובות, והמזכיר הרי לפעמים הוא לא רוצה לכנס את ההנהלה, בקיצור לא אלאה אתכם בכל הזה. מה שאנחנו רוצים לעשות במבצע זה כדלהלן, וזה כמובן כפוף לייעוץ המשפטי, ואנחנו נעשה, רונן יודיע לכל הנהלת יישוב, לכל מזכיר, את השמות שיש לנו שכבר ישר שאנחנו יודעים אותם, שזה השמות שאנחנו יודעים אותם, והוא יודיע להם גם על איזה רחובות אין שמות. הוא יודיע להם שיש להם חודש, שאם הם לא מאשרים, אם הם לא רוצים לשנות, אז אנחנו נאשר אותם. אז קודם כל נאשר קו ונחסה את כל השמות שכבר יש. הבנתם? זאת אומרת, במקום שכל אחד כל שם בזה. ואז יהיה לנו 70-80%, יכול להיות אפילו יותר, כי היישובים כבר ייתנו כבר עוד כמה שמות ויגמרו את העניין, ומה שהקשה יישאר בסוף, אחרי זה אנחנו נראה מה נעשה, כי יישארו, אנחנו מכירים את זה. זה בעייתי בחלק מיישובים, חלק מיישובים הבדואים, לא כך רגילים לזה. בסופו של דבר, כן.
זה יהיה מפה?
כן. איך?
האם זה יהיה מפה?
ודאי, ודאי. זה רשמי, זה סטטוטורי, זה כבר היום סטטוטורי וחלקי, רק שזה יהיה שלמות. אנחנו רוצים לעשות אישור קו.
להרחבות שעדיין לא נובע בביצוע, זאת אומרת, ללכת...
נכון, נכון, נכון.
ולתת רחובות, ואז כשיהיה הרחבה, זה כבר רחוב קיים במערכת ובכל הגופים.
היום, אגב, בווייז משתמשים בזה כבר, ברוב היישובים משתמשים, כן, אפילו ביוטפת כבר משתמשים בשמות של רחובות קצת.
אפילו ביוטפת, מניה
בדואים. על כל פנים, זה המבצע, וזה מה שאנחנו מאשרים, שאנחנו מטילים על רוני לעשות את המבצע, הוא ייתן לו כמובן מספיק זמן, לא יודע אם זה חודש, אולי יצא יותר, בשביל שיגיבו, שיתנו, מי שירצה הערכה כמובן יקבל.
השם של המבצע, מבצע בלי שם.
מבצע שמות.
שומר שמות.
אני מבקש לאשר את המבצע, כדי שלא יהיו לנו עניינים ותקלות. בסדר? מי בעד לאשר את המבצע, כפי שאמרתי, זה יוצג בפרוטוקול גם וזה. יש מישהו נגד? לא, זה יבוא, יבוא, הוא יביא את כל הערימה ונשאר, כן, כולם, בככה. לא לדאוג, לא לדאוג. חברים, יש לנו עכשיו שני עניינים. זה הטברים והעדכון תקציב. לימור תציג את שניהם, ואחרי זה יש לנו את הדוחות הכספיים, אז קדימה.
כאן היא רק הערה טכנית, כן. למבצע של השמות, לסדר יום כדאי לכתוב אישור, כי לא כתוב פה אישור או הצבעה.
בסדר,
אישרנו, אבל זה רק...
הסברתי, זה לא איזה משהו.
ברור, ברור. זה היה מאוד מרותי, אז...
אורן, תעלה את זה... תראו את החלק התחתון. טוב, הטברים זה בעיקר הרשאות של משרדי ממשלה. יש משהו אחד מיוחד. במסגרת תוכנית החומש אישרנו לחרשים 200,000 שקל על דרך ביטחון. בסופו של דבר בהנדסה אמרו שהעלות של זה היא 125,000, ועם הכסף שהתפנה אנחנו עוזרים ליד, שהגישו בקשה להזיז את הגדר, לעזור לאותה משפחה שזורקים עליה האבנים, אז בדיוק גם היישוב עצמו משתתף בעלות של הזזת הגדר, אז זה בין לבין.
ומה זה פרויקטים לשקע? 1637. זהו, בדיוק.
זה.
כן.
זה תרומה שמרב הצליחה לגייס מהסוכנות היהודית. בזמן הקורונה, הכסף עצמו התקבל במרכז הקהילתי, עשינו איתם טריידין מול הטבר, הכסף נמצא אצלהם, וזה מיועד, כרגע חלק מהכסף מיועד לעמדות אופניים, והיתר מה ש...
במרכז הקהילתי?
לא,
אנחנו רוצים ביער להעמיד 3-4 עמדות, כרגע 3, של ניפוח גלגלים, יש שם כל מיני כאלה אינסטרומנטים, מערכת שטיפה כזו, זה מבוטן בתוך היער, שזה יעזור מאוד לרוכבים.
זה דליל?
מאוד.
זה
גניב, בסיס
בטון.
לא,
כי...
גם יהיו שם כבר גלגלים,
אז אפשר. אני מקווה שזה לא יהיה גניב מדי.
זה לא יחבר.
אבל...
זה עורנוק ש... אפשר
עם עורנוק ש... כן.
טוב, מי בעד לאשר את הטברים? יש מישהו נגד? כול תקציב. בסוף יהיה לנו זמן לשמוע את הדוחות הכספיים. ככה נתן בכל אחד
זמן לשמוע.
עכשיו, המהות העיקרית של התקציב, העדכון תקציב, זה בגלל ההתחייבות שלנו למרכז הקהילתי, 1,600,000 אם אתם זוכרים, לשפות אותם עבור ההפסדים שהיו במועדון הכפרי. זה נלקח כהלוואה מהקרן ממקורות חד פעמיים, ועל הדרך כבר עשיתי עדכונים בוועדים הבדואים, בסעיפי שכר, סעיפי פעולות, כל הנושא של הסעות, השפעות של הקורונה. התוספת של המסגרת היא 600,000 שקל, מ-274 מיליון ל...
247.
זה עולה ל-248, זה 247,400. נכון. אבל אנחנו לא נעזרים חוץ מאשר ב1,600,000 של הקרן, לא נעזרים במקורות חיצוניים. יש דברים שקטנו, יש דברים שנוספו. זהו, זה מהות העדכון. יהיה עדכון נוסף לקראת סוף שנה.
אני רוצה להגיד מילה על זה, כי פה יש פה, יש פה דבר שהוא כן חשוב שנדע, חברי מליאה. אנחנו, המרכז הקהילתי, כן? המרכז הקהילתי, אנחנו תומכים בו במעל 6 מיליון שקל בשנה, נכון?
השנה 5 מיליון, כן.
בין 5 ל-6 מיליון שקל בשנה. אנחנו בתוך זה, אני אומר עכשיו מספרים גסים, בספורט, ועד הצפים, ותקנו אותי מזה, אבל בגדול יש שם משהו כמו מיליון שקל להחזקת מתקנים שהם עושים, מתקנים שלנו, שאנחנו נתנו להם להחזיק את המתקנים כי הם משתמשים בהם יותר והם מחזיקים אותם יותר טוב וביותר, זה יותר ענייני וזה מצאנו שזה יותר, דרך יותר יעילה. אז אנחנו נותנים להם את המיליון שקל האלה. הם שם אומרים שזה עלות גבוהה וזה, אבל אנחנו בעצם נותנים. יש שם פעולות שאנחנו עושים דרך, דרך המרכז הקהילתי, שזה נוער, בעיקר נוער, הדברים שקשורים בנוער, זה דברים שאנחנו עושים ביישובים, שהעלות שלהם בסך הכל, והדברים שאנחנו עושים ביישובים הבדואים בעיקר, שהעלות שלהם זה משהו כמו 1.5 מיליון שקל, אנחנו מקבלים את זה, תקציב המועצה, זה עובר, זה עובר אליהם, את זה אנחנו לא סופרים. יש 2 מיליון שקל, אחרי שהורדנו את הכל, כל מה שעבר וכל מה שרצינו וכל מה שהם לא אשמים וכל מה שלא זה, 2 מיליון שקל שהם מפסידים בחוגים, בגדול. לקחנו את השני מיליון שקל האלו לפני כמה חודשים, הטלנו אותם על המחירים של החוגים, עשינו ועדה, צעקה, עניינים, זה לקחנו. קודם כל לקחנו, אמרנו, טוב, לא כל השני מיליון, 0.5 מיליון זה על כל השאר, באופן יחסי זה רק 1.5 מיליון. אני עכשיו אומר גס, גס, אני לא, אל תתפסו אותי פה במספר. את 1.5 מיליון לקחו, הוועדה החליטה לחלק אותם לשלוש. שליש, תעשו התייעלות בתוך המרכז הקהילתי עצמו. שליש אנחנו נביא, זה 0.5 מיליון שקל, שאנחנו נביא, תעזבו רק את ההפסדים אחורה, 0.5 מיליון שקל כאילו קדימה, זה בנוסף להפסדים אחורה, כן, שהיו אז 1 מיליון שקל על הקורונה, וזה אני גם לא מדבר. ושליש אנחנו נטיל על ההורים, בחוגים, החל מספטמבר. יש מחירון כבר. המחירון הוא ב... אני אקרא לזה בכיוון העדין שלו כבר. ואני יכול, אגב יכול להגיד לכם מה הוא, הוא בערך חצי יש שם 3,500 ילדים, משהו כמו 60% מהם זה יישאר אותו מחיר שהיה קודם, משהו כמו 30-40% זה יעלה ב-10 שקל.
דן, שזה...
רגע, לא, אני מסביר לכם למה, כי דנו על זה בהנהלה. ובהנהלה החלטנו שזה לא יעלה לדיון במליאה. וזה לא ראוי, זה אף פעם לא עלה לדיון במליאה, וזה לא ראוי שיהיה לדיון במליאה, והוחלט שלא נכון להטיל את זה על חברי מליאה שיאשרו את המחירון. המחירון מתאשר בהנהלת המתנס, יש לנו גם שותפים שם, גם חברת המתנסים, יש לנו נציגי ציבור שהם לא חברי מליאה. שם זה מתאשר. וכיוון שאנחנו רוצים שתהיה השגחה, אז לקחנו ומסרנו את זה לוועדה הרלוונטית, שזו ועדת חינוך. אז ועדת חינוך תהיה מעורבת בתהליך של אישור המחירות. המליאה תדווח. אז אני עכשיו מדווח לכם רק בגס, שחלק לא יעלה בכלל, חלק יעלה בין 10 ל-20. אלה שבאים ל-4 ימים ומעלה, זה יעלה בילדים הקטנים במשהו כמו 40 שקל, ובהסעות שמיוחדות, שנוסעות בשעות מיוחדות, ובפעילויות שבשעות מאוחרות וכו', שזה משהו כמו 100-200 ילדים, זה יעלה באופן יחסי למה ששילמו קודם, בעד 50%. משהו כזה. שזה מעט ילדים, אבל זה עלייה, כאילו אלה שיספגו, היחידים שיספגו עלייה בכלל משמעותית בכל הסיפור הזה. וכל זה ביחד נותן 500. עוד פעם, אני מרד תעשו אותי במילה, אני לא אכניס את זה גם לפרוטוקול, כי אני לא רוצה זה, וזה עוד לא עשר את העבר את האישור, אני רק אומר לכם איפה זה עומד, בכל אופן, יולי, אוגוסט, אני לא יודע כמה פעמים נפגש, אנחנו ממהרים להוציא את המחירון. כדי שלא ידעו שאמרו מאוחר ולא היה זמן וכו', נוציא את זה מהר, וזה לא יבוא לדיון במליאה, זה יבוא לדיווח.
חשוב
יש לי שאלה, יש לי שאלה.
לפני
שהתושבים מקבלו את
זה, בגלל
שראינו,
יד המסכה לאומה, נציגי המדינה. ברור, ברור. הייתה נקודה שאתה העלית שהייתה מאוד קריטית, שהיו 200 ילדים שמימנו אותם בכמיליון שקל.
נכון.
מה יהיה המצב אחרי זה?
יישאר עדיין סבסוד של המעט ילדים האלו, הוא יהיה, לא יודע, פחות מ-200,000 שקל. אם אתה שואל אותי הערכה, אני לא יכול להגיד לך, כי זה גם שאלה של תמחור, אתה יודע. יישאר, זה לא חיסלנו את הבעיה הזאת. חיסלנו יותר משליש מהבעיה הזאת. באופן יחסי, כי אנחנו הרי אמרנו, בכלל שליש תעזרו.
אפשר לבקש לקבל את הבנה לנתון הזה? מה קורה?
ודאי.
במחירון החדש? כמה אנחנו מסבסדים את אותה הפעילות על ידי...
דנו על זה בהנהלה, בדיוק על השאלה שאתה מעלה, העלה את זה רפי דיין בהנהלה. אנחנו עדיין, אחרי שהעלינו את המחיר בקבוצת אורקה, איפה שהבן של אסף, בלא יודע, 300-400 שקל בחודש, עדיין הוא מסובסד. אגב, כל הפעילות מסובסדת, כן? בוא, שלא נתאר. אמרנו, הפעילות של החוגים בסוף היא מסובסדת באיזה מיליון שקל בערך. כל הפעילות, של כל ה-3,500, השאלה, יש חוגים שמהם בכלל מרוויחים. אז זה כבר שאלה של תבחין. אני מבין את השאלה שלך, אני מבין, ואני אומר לך, שלא פתרנו את כל הבעיה, בכלל לא הלכנו לפתור את כל הבעיה, פתרנו לפתור שליש מהבעיה. אבל אמרנו
הצעת הפעם, אני דיברנו על זה בעבר, הצעת איזשהו מנגנון שיהיה, לאותו מנגנון של העלאת מחירים, כאלו שיש להם בעיה לעמוד בזה, יש מנגנון לחריגים.
מלגות, נכון.
יש?
לא, כרגע עוד לא. כרגע עוד לא. אנחנו עכשיו כרגע מאשרים את המחירון, ואחרי זה נאשר את העניין של המלגות. מעט מאוד ילדים בהצעת מחירון, זה ממש מעט, שספגו את העניין הזה, זה אפילו לא מאות. אבל אני לא רוצה להגיד מספרים לא אחראיים, וזה לא, אני לא שולט, אני רק מדבר לכם איפה זה עומד כרגע בשביל שלא תהיו מופתעים. כן.
דני, אפשר שאלה, תראה, השנה היה מקרה גם עם הקורונה וגם עם הסיפור הזה של החוגים, אבל בסך הכל המרכז הקהילתי צריך להתאזן, העברנו לו את המועדון הכפרי.
האמת.
וכו וכו. האם אנחנו נשמע סקירה על תוכנית רב שנתית, יעדים, הם למשל מדווחים לנו, הם כמו החקל וטרדיון?
הם מדווחים, לא. קודם כל, הם לא כמו החקל וטרדיון, הם שותפות עם חברת המתנסים. הם לא חברה עירונית. הם, לא יודע, משהו שהחברה למתנסים זכתה באיזה מכרז של משרד הפנים, זה לא בדיוק אותו סידור כמו החקל. וכמובן שאני...
איפה אנחנו נשמע
אם הם צורים? ועדת חינוך. ועדת
חינוך.
הרפרנטים שלנו, לעניין הזה זה שניים. יש לנו נציגי מליאה בהנהלה, שאסף, אורן ג'וליאן, דנה רובץ, הם חברי מליאה שהם נציגים. זה אחד. שתיים, יש שם נציגי ציבור, שהם תושבי מסגד, שאנחנו אישרנו אותם ומינינו אותם, שגם הם נציגי ציבור, בכל אופן מבחינתנו.
אז יש לי בקשה שתוך שנה, או כמה זמן שאתה חושב שנכון, להציג למליאה,
לא רק לנציגי ציבור. לא רק שהאבק קצת ישקע סביב שאלת המחירון, ואנחנו נפרסם אותו.
כן, זו בעיה פרמטית.
אבל אני מדגיש את מה שהיא אמרה עכשיו, בשביל שלא יודע אם בזריזות הזאת כולם תפסו. הבריכה, המועדון הכפרי, יכולנו להזכיר אותה בלי להשקיע בכלל, במיליון שקל בשנה, והיה לנו מיליון שקל להעביר למרכז הקהילתי, לצורך העניין, או לחוגים, או לכל דבר אחר. או לחינוך, לא משנה. לא עשינו את זה. נתנו להם את זה במתנה. הם אמרו, צריך להשקיע שם איזה 4-5 מיליון שקל, אישרנו. השקענו, 4-5 מיליון שקל. הם קיבלו את זה, והם קיבלו גם את ההשקעה. הם, המרכז הקהילתי שלנו, כן?
הם לקחו הלוואה, אנחנו נשארנו לקחת את ההלוואה.
אנחנו ב-400,000 שקל לשנה, בגדול, שדחינו את התשלומים הראשונים ושיחקנו עם הלוואה, זה נכון, אתה כבר בדקויות, אבל בגדול, מה שיהודית אומרת, נתנו להם נכס, התמיכה שלנו צריכה לפחות, לא לגדול. בסדר? וזה נכון.
נכון, במיליון שקל לשנה.
זה נכון, וזה ייקח זמן, וזה רק מיליון מתוך 6 או 5. אבל זה בסופו של דבר, זה יכול לפתור את הבעיה של החוגים גם.
כן,
ושפר... בסופו של דבר, כן.
וזה היה חלק מהרעיון. זה היה חלק מהגורם להחלטה היה.
מיכאל עובדיה הציג לנו לפני שנה בדיוק תכנית הבראה.
כן.
היה נכון לעקוב בדיוק מה שיהודית אמרה, אבל היום, מחר, עוד עוד בשנה, לעקוב אחרי תכנית ההבראה.
אנחנו נעשה דיווח של תוכנית הבראה, ברגע שנאשר את החוגים, כמו שאמרתי,
הם מגיעים לוועדת כספים כל שנה לקבל תקציב השקעות,
אז אתה אומר זה נעשה.
לא, כשהם יגיעו לוועדת כספים, אנחנו נשאל ונרצה להבין את המצב הכספי שלהם מן הסתם.
טוב, חברים, זה היה דיווח כללי, אבל זה בכל אופן משפיע, כי פה יש מיליון 600, כמה?
מיליון 600.
למרכז הקהילתי. זה המספר הגדול פה, בכלל שאמרתי. אז חברים, מי בעד לאשר את עדכון התקציב?
מה, צריך לאשר את זה?
כן.
תרשמו את זה בסדר יום, למה אתם לא רושמים?
צריך לאשר עדכון תקציב.
לא רשום, כתוב עדכון, לא כתוב
אישור. מי בעד לאשר? מי נגד לאשר? יש מישהו נגד לאשר? מה?
תחליט, בעד או נגד?
מי בעד?
לא הספקנו להרים ידיים.
יש רק בקיה. מי שהוא נגד? לא ראיתי שאף אחד לא נגד. יש מי שהוא נגד? לא. לא.
אני מבין כזה מדבר.
אני מקבל את ההערה, אנחנו איפה שמצביעים צריך להכניס שמצביעים.
צריך לשים אישור או הצבעה.
אבל זה עדכון שצריך להדכן. בהצבעה. אז בבקשה, דוחות כספיים. זה עכשיו הדוח הכספי של המועצה.
כן.
יש לנו פה רכש, יש לנו פה כמה
המצגת שלו,
אתה יכול לתת את המצגת?
שלחתי מצגת.
יש לך פה
מצגת?
נאות, כל זה שבא פותחים.
באמת?
כל הכבוד.
אפשר להחליף איתו.
כל זה שבא זה אוגוסט, לא יהודה.
כן, אני יודעת, אנחנו
הולכים
לשנה
הראשון. הולכים
אבל
בהסבר
שזה
גדלים
את השנה הזאת, שנה הבאה.
אבל אנחנו נפטר בזמן,
כבר
שמענו.
דוח הכספי של המועצה לשנת 2020. המאזן של הרשות בעצם מציג יתרות כספיות, הוא לא מציג רכוש קבוע, הוא מציג רק את היתרות. היתרות שחשובות הן היתרות שאני אסביר עליהן, קרן עבודות פיתוח שבעצם מזה מזינים את התב"רים, מסתכמת ב-37 מיליון שקלים, קצת פחות ממה שהיה בשנה שעברה. התב"רים נטו, 36 מיליון שקל זכות, זאת אומרת, הכספים שיש בתב"רים הם בעצם מקור פנימי של המועצה ולא מחכים לכספים ממשלתיים. יש עודף מצטבר בתקציב הרגיל של 1.7 מיליון שקלים. התקציב הרגיל לכיפו 242 מיליון שקל, תקבולים, כפול תשלומים, עודף בשנת 20 כ-400 אלף שקלים. התקציב בעיקרון הוא, יש פה שני מקורות שהם לא צבועים, זה הארנונה והמענקים, מסתכמים בכ-98 מיליון שקלים, הם משלמים את ההוצאות הקבועות של המועצה, שזה החזרה הלוואות והוצאות המנהל, והיתרה בעצם מאזנת פעילויות.
סליחה, אפשר לבקש שתדבר
אלינו? כן. היתרה של הכסף הלא צבוע בעצם מממנת את הפעילויות שיש בהן פחות תקבולים מתשלומים. אם זה שירותים מקומיים, שהתקבול הוא 15 מיליון שקל, ועלות 46 מיליון, זאת אומרת חסר כ-30 מיליון, 31 מיליון, ושירותים ממלכתיים, שזה כסף, זה שירותים שהמדינה נתנה אותם לרשויות, בעיקר חינוך ורווחה, והמועצה מבצעת אותם וסופגת את ההפרש. ההפרש כ-40 מיליון שקלים.
זה ההסעות גם?
כולל גם הסעות בחינוך, כן. פה אנחנו רואים השוואה בין תקציב 2020 לביצוע 2020 וגם לעומת 2019, אז קודם כל אנחנו רואים שהחריגה מהתקציב בסך הכל 1%, והגידול משנה שעברה הוא בערך 14 מיליון שקלים. אני אציין נקודה שכבר עלתה פה, וגם במסכות, אבל גם תאמינו לי שלקורונה יש גם השפעה על הדוחות הכספיים של המועצה. וההשפעה מתבטאת קודם כל במתן הנחות, אבל תכף נגיע לזה. נסתכל על חלוקת התקבולים בתקציב, אנחנו רואים את הארנונה שהיא כשליש מהתקציב, המענקים אחוז נמוך, וזה טוב, כי המועצה לא כל כך חשופה לקיצוצים או להחלטו של המדינה. השירותים הממלכתיים כ-50% מהתקציב, והשירותים המקומיים בסך הכל 6% מהתקבולים. לגבי קורונה, קורונה אנחנו רואים אותה בתשלומים על הרגילים.
שימו לב... איפה הקרן איזון?
תכף אנחנו נגיע להכל. הנחות ארנונה בשנת 2019 היו 7.5 מיליון שקל, ואנחנו רואים שבשנת 2020, כתוצאה מהנחה שהייתה בחודשים מרץ, אפריל ומאי, המועצה נתנה הנחות, וניתן גם מסבר את הגידול בעלויות. קיבלנו גם שיפוי, קיבלנו גם שיפוי כנגד אותן הנחות. התקציב, שני שליש עלותו הולכת לשירותים ממלכתיים, ראינו בתקבולים 50%, זאת אומרת 16% סופגת המועצה. השירותים המקומיים היו 6%, העלות 19, 13% מממנת המועצה. פירעון מלוות אחוז מאוד מאוד נמוך, גם הוצאות המנהל של המועצה 4% זה עכשיו אחוז נמוך, 15% זה עוד נחשב אחוז נורמטיבי במשרד הפנים. תברים הם פרויקטים, הם לא... זה דבר שמשתנה, יש שנים שיש בהם יותר ביצוע, יש שנים שיש בהם פחות ביצוע. ההיקף בשנת 2020 של התקבולים כ-70 מיליון, 69 מיליון, לעומת 64 מיליון שקל שהושקעו בעבודות. יש עודף זמני. למה הוא עודף? כי בשנת 2021, בשנים הבאות, יבצעו את יתר העבודות, והעודף הזה בעצם אין לו שום משמעות, הוא בסך הכל זמני. מה שכן אפשר לראות, שהמדינה מממנת...
אז אי אפשר לקחת אותו למטור.
נכון מאוד. הוא צבוע שמית. 45 מיליון שקל מתוך התקבולים מממנת המדינה, יתרת התקבולים, אתם רואים, מקורות עצמיים ומקורות סלים ממשלתיים, קצת הלוואות עם בנקים והקרן לעבודות פיתוח שהמועצה חסכה ומשתמשת בה. ההיקף המצטבר של הפרויקטים שמתבצע, קודם ראינו רק את מה שהיה בשנת 2020, יש לנו תברים בהיקף של כ-370 מיליון שקל, שהם עדיין נתגלגלים או שנכנסו לשנת 2021, זה בערך פעם וחצי מהתקציב הרגיל, וזה בהחלט סכום מפואר. התברים מורכבים משתי קבוצות, תברים שיש בהם עודף, שעדיין בשלבי ביצוע, ותברים שלחקים למימון, היקפם כ-10 מיליון שקל. היתרה נטו, ראינו אותה קודם במאזן, 36 מיליון שקלים. הקרן לעבודות פיתוח, רק בשביל שתתמצא...
אני רק רוצה להגיד מילה אחת, לפני שהוא רץ על ה-350 מיליון שקל, 300, זאת אומרת, ראיתם מספר ענק של, 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 של תברים, של פיתוח וכו', בערך 200 מיליון זה הכספים יהודיים ליישובים הבדואים שאנחנו מקבלים מהמדינה ואנחנו משקיעים ביישובים הבדואים. זאת אומרת, זה מנופח, זה מספר שהוא מנופח. אנחנו הצינור בקטע הזה, ויש, ועוד בדרך, עוד בדרך, כנראה, שעם ההסכמים הקואליציוניים של עכשיו, הולך להיות עוד, זה הולך לעלות. העניין הזה, אנחנו נסדר את כל התשתיות בכל היישובים הבדואים בעזרת השם, יש לנו בעיות תכנוניות ובעיות משפטיות, אבל בעיות כספיות לא.
קרן עבודות פיתוח זה בעצם שם נרדף לאיזשהו תבר שהוא עדיין לא צבוע. זאת אומרת, כסף שאנחנו יודעים שהוא ישרת את המועצה לצרכי פיתוח, על פי החלטות מליאה מעבירים מהקרן עבודות פיתוח לתברים או לתקציב הרגיל לפי החלטות שלכם. ציינתי קודם שהיתרה בתחילת השנה הייתה כ-39 מיליון שקלים והיתרה בסוף השנה היא 37 מיליון שקלים. בעצם כל שורה פה מבטאת יתרה לפי נושא, ואני רק אקריא ולא ניכנס לדיון. היטלי השבחה 10 מיליון שקלים, שזה בעצם כספים שמגיעים כתוצאה מתכנון ובנייה. סכום שהוקצה לטובת פנסיה תקציבית 3.3 מיליון שקל. בקרן למקורות חד פעמיים שהמועצה יצרה בעבר ובעצם מדי שנה משתמשת, אבל גם מזינה בחזרה. סך הכל ההיקף בקרן עבודות פיתוח, 10 מיליון שקל תקבולים, 11.5 מיליון שקל תשלומים, ולכן גם הייתה ירידה ביתרה.
איך זה לא יוצא כסף
מהקרן פנסיה? המועצה בינתיים לא צריכה את הכסף הזה, זאת אומרת, היא משתמשת בתשלומי, בתקציב הרגיל לתשלומי פנסיה.
אנחנו בפנסיה הרי עד 97. כל מי שעבד במועצה, יש לו, בגין השנים ה-97, פנסיה שלמה, תקציבית, יש לנו מעט מאוד כאלה. יחסית לכל המועצות בארץ ולכל המקומות, כי אנחנו מועצה צעירה. מ-97 יש כאלה שממשיכים לעבוד שיוצאים מדי פעם, האחרונים אגב, יוצאים עכשיו, כמעט ולא נשאר לנו אף אחד על פנסיה תקציבית במועצה אזורית משגב. יש הוצאה משמעותית של כמה מיליונים בשנה. הקרן הזאת לא מיועדת לחסות את כל ההתחייבות האקטוארית שלנו, כי משרד הפנים מכסה את זה. אגב, גם משרד הדתות, יש עוד כמה נבות וכל מיני דברים, אבל בגדול משרד הפנים מכסה את ההוצאות שלנו של הפנסיה תקציבית, זה רק לגליצ'ים ולהשלמות. ובגדול מצבנו בעניין הזה, זה כסף לא קטן, אבל בגדול כמעט 100% אנחנו מקבלים מהמדינה השלמה שיפוי, כמו שהוא אמר קודם על המחוז. זאת אומרת, זה לא משפיע באמת על התקציב השוטף של המועצה, הנושא הזה, בניגוד למקומות אחרים.
אז בעצם ביום מן הימים, כשכל הסיפור הזה ייגמר...
זה לא יהיה בכלל.
לא, אז הכסף הזה יישאר לנו ממנו?
השלוש מיליון, אנחנו נדאג שלא. זה בעיה אגב נפרדת, אבל אנחנו רחוקים משם.
למה נדאג
שלא? כי 80 מיליון, 90 מיליון שקל, זה כל הגירעון האקטוארי, של הפנסיה התקציבית בערך.
אוקיי.
לא צריך 80 מיליון, כי המדינה משלמת את זה בשוטף, אז צריך רק משהו בשביל הפיפסים.
כן.
זה מה שיהיה.
איפה נכנס?
מה ששואל, וזו שאלה טובה, הרי לא נצטף לנו עוד פנסיות תקציביות. השנה זה לא גודל, זה רק קטן. אז מה בסוף נעשה עם ה-3 מיליון? אז אנחנו צריך לדאוג שה-3 מיליון האלה נוציא אותם לפנסיה תקציבית לפני שזה ייגמר, יש לנו עוד מספיק.
למה לא הוציא? כאילו, אם גמרנו לשלם,
אנחנו...
לא, אתה לא מכיר חברות כאלה שתקעו עליהן בתוך היהודה כסף שהם לא יכולים... בסדר, לא משנה, זה כבר בדקויות.
טוב, רמזו לי שאני כבר בפיגור בזמן, או גולש בזמן, אני אתן רק את הנושא של הארנונה.
אנחנו קודם הרווחנו זמן, אז יש לך כמה דקות.
יש לנו ארנונה משנים קודמות ויש לנו ארנונה שוטפת, אז החיוב השנתי... בשנת 2020 מסתכם בכ-88 מיליון שקלים. 11 מיליון שקל ראינו קודם הנחות שניתנו, 64 מיליון שקל גבתה המועצה, היתרה שטרן נגבתה 11.7 מיליון שקל. יש פה את מספרי 2019, ואפשר לראות את שנת הקורונה, שהיא קצת שנה יותר קשה.
קצת הרבה.
יש לנו את היתרות הישנות יותר, שהתחלנו מיתרה של 13.8 מיליון, וסיימנו ב-13.5, קצת גבינו, קצת חייבנו, סך הכל לא עלינו, ירדנו אפילו בחצי מיליון שקל. אבל כשסוכמים את היתרה משנים קודמות ואת היתרה השוטפת, אז כאן אנחנו רואים בעצם את הגידול בחייבי הארנונה בשנת הקורונה. אחוזי הגבייה של המועצה, אגב, 85% זה בהחלט אחוז גבוה. 95% היה יותר גבוה, אין ספק בזה, אבל עדיין זה נחשב אחוז בסדר גמור מבחינת
הפרמטרים. לא, בתוך החובות האלה יש איזה 60-70% חובות של שלוש מחצבות, שאנחנו בתהליכי הסדרה איתם, אז חלק מזה זה לא הקורונה, אלא...
וכמה הם באחוזים? כמה הם באחוזים מתוך זה?
בין
60-70%.
נו, זה העיקר. אגב, גם בארנונה עצמה, ראיתם 70 מיליון, ארנונה מגורים זה חצי. הארנונה הכבדה זה לא המפעלים גם, זה המחצבות ולשם.
דני,
מה אחוזי
הגבייה במוצר?
ההיקף הכולל, ההיקף הכספי הכולל של
המועצה... עדיתי קפה.
ההיקף הכספי הכולל בשנת 2020 היה 306 מיליון שקל הכנסות, לעומת 304 מיליון שקל הוצאות. סך הכל שנת 2020, למרות הקורונה ולמרות הקושי בגביית חובות, היא הייתה שנה בסדר. יש לנו גידול בטברים, שזה בעצם גידול זמני שהמועצה תשתמש בו. יש שימוש קטן בקרן לעבודות פיתוח, והתקציב הרגיל סיים באיזון, איזשהו עודף קטן. עד כאן, אם יש שאלות.
תודה רבה. מי בתור?
לא, רגע, כולכם נסגר.
כולכם נסגר, אז אני משתה לכל.
לא, חברה כלכלית עכשיו.
לא, אנחנו ניתן לו לשחרר.
רק בדקתי עד כמה.
אז מי פאורפוינט?
קצת יראו יותר טוב. קולחן נסגר, חברת בת של המועצה, שהיא הוקמה בעצם בשנת 1999.
חברת בת או תאגיד? יש הבדל?
חברת בת, תאגיד יכול להיות עמותה, יכול להיות חברה, היא חברת בת. ההתחלה הייתה בעצם קבלת מקל מהמועצה. קבלת מקל זה אומר את הרכוש שהושקע בתשתיות הביוב מהמועצה. 24 מיליון שקלים, זה היסטורית מהיום הראשון. ויתר הפעילויות זה בעצם פועל יוצא של הפעילות בשנות ה... בשנים משנת 99 ועד היום. אני אתן קודם כל את, את הנפחים. אנחנו רואים פה את פעילות הביוב שהסתכמה ב-13 מיליון שקל לעומת 11.5 מיליון שקל, זאת אומרת יש גידול בתקבולים של הביוב. פעילות נוספת זה פעילות המים. אגב, גם פה הקורונה, כי אנשים ישבו בבית וצרכו יותר מים, וכשצורכים יותר מים גם צריכים
יותר. גם הגדילו את היטל הביוב, אבל
זה לא הייתה להגיד, לא בבית, אז למה לקחו לנו יותר?
גם פעילות המים גדלה קצת ב-700,000 שקל, סך הכל התקבולים גדלו מ-19 מיליון שקל ל-21 מיליון שקל.
אתה התכוונת ברצינות, אני אתייחס אם אתה רוצה, כי יש תשובה. אז רגע, אני... שתדעו לכם, איזו שאלה בכל הארץ, איך מחייבים ביוב. אין לנו, אין בשום מקום אגב בעולם, מדידה לכל בית של הביוב שיוצא מהבית שאפשר לחייב לפי קוב ביוב שיוצא. אז יש כל מיני שיטות, השיטה שאנחנו מצאנו אותה, ואנחנו ניסינו כל מיני שיטות, לפי מספר נפשות, לפי תקן זה, לפי כל מיני דברים, האחוזים, השיטה שאנחנו מצאנו הוא לחייב בקיץ, את הצריכה הביתית בחלק היחסי כמו שזה בחורף כדי לבטל את הגינון. זאת אומרת חודשי החורף אתה משלם אגרת ביוב על הצריכה שלך היחס, של הקיץ של החורף בקיץ, כי ההנחה היא שהיתרה אתה הולך לגינה.
אבל זה בחורף ולא הקיץ, אם אני משקה גם בחורף אז אני...
אם אתה משקה גם בחורף אז דפקת את המערכת. כן.
עכשיו,
בסדר, לא, עכשיו, כמובן שיש במים, יש מכסה, וזה מספר מאוד חשוב. יש כמה מספרים שהם חשובים.
זאת אומרת, אם אני
האוצר משחק בזה.
בדיוק שם הקפיצה.
מבחינת הצרכן הביתי, מי שצרכן, שנייה, מי שצורך מעט מים בחורף ובקיץ בכלל, הוא משלם נורא מעט. מה זה נורא מעט? 100 שקל. בסדר? בחודש מים וביוב ביחד. מי שמתחיל לצרוך הרבה, שזה רובנו...
לא, השאלה היא לא זאת. השאלה, כשאני חורג במכסת המים, אני יודע שיש לי את המדרגה הבאה בתשלום.
במים?
במים.
בקיץ אין לך את זה בביוב.
השאלה יש לי את המדרגה בביוב.
לא, לא. לא, זה במים. אבל במים זה חתיכת מדרגה.
לא, במים בזה, יש...
אבל זה לא קשור לביוב. כן.
טוב, רק עוד מילה אחת לגבי הנושא של הביוב. אתם רואים פה שני סוגים של תקבולים. יש אגרת ביוב, שזה החלק השוטף שמשולם עבור תחזוקת המערכת, והיטל ביוב שזה בעצם פריסה של הסכומים שמשולמים באופן חד פעמי בתוך התקבולים. מנגד יש גם הוצאות פחת, אז בעצם התקבול מכסה גם תשלומי הפחת שתכף נראות גם בצד ההוצאות.
כמה משלמים כאילו ארנונה, עושים הוצאה בארנונה, כמה הם משלמים ארנונה על המתקנים שלהם?
הם, הביוב משלמים, אני לא זוכר.
לפי איזה תאריך?
כמה קולחי משגב משלמים ארנונה?
כמה? בסביבות 150 אלף בשנה. וכמה שטח אתם תופסים?
אתה
מחזיר להם על החיובים ליישובים.
הגדילו לנו אגב.
צריך להכפיל.
צד התשלומים אנחנו רואים כאן את העלויות של הביוב ואת עלויות המים. הוצאות הגבייה והוצאות הניהול של התאגיד. סך הכל העלויות 19.3 מיליון שקלים בשנת 2020, הייתה שנה שנצבר בעודף של כ-2 מיליון שקלים. אם נסתכל רגע אחד כאן, אז אנחנו רואים את שנת 2020, העודף היה מביוב 1.25 מיליון, עוד כ-800,000 שקל ממים, 2 מיליון שקלים שנצברו בשנת 2020. לגבי המאזן, אז תכף אנחנו נעלה למעלה, אבל בינתיים נראה שקרן הביוב היא בסך הכל במינוס. זאת אומרת, אין לנו עוד אחרי, מהיפך, חסר לנו עוד 8 9 מיליון שקלים, קרן המים יש בה 6 מיליון שקלים, זה הסכום שהתקבל מהמועצה, ועוד הון המניות 50 אלף שקלים. המינוס הזה מייצג בעצם פער של פחת שנרשם כהוצאה מול היתר שנקבא ונרשם בהכנסות. זאת אומרת, משק הביוב יש בו מצד אחד היטל ביוב, מצד שני יש בו...
זה לא
שפים שאמורים להיכנס מאלה שבונים. אז בואו אני אסביר. ההיטל יכול להיגבות, ותכף נראה את זה במאזן, והוא מייצג בעצם תשלום חד פעמי שנועד להתפרס על כל שנות הרכוש בעצם, כי הכסף הזה נפרס. אז כל הסכומים של היטל ביוב מוצגים כאן, 120 מיליון שקלים. מנגד יש לנו את הרכוש הקבוע, לצד הרכוש 108 מיליון שקל, זאת אומרת במהלך השנים הבאות, ה-108 מיליון שקל האלה ייכנסו לתוך הוצאות הפחת, ומנגד ההיטלים ייכנסו לתוך התקבולים. אז יש לנו איזשהו עודף קטן, אבל צריך לזכור שגם מתישהו יצטרכו לחדש את המערכות. אז העודף שקיים הוא בעצם נועד לחידוש המערכות לעתיד.
הוא בלי לשים לב, הוא ענה לשאלה הזאת ששאלה יהודית קודם, או מי ששאל את מה נתנו להם, כן? כשהקמנו את התאגיד, פשוט העברנו לרכוש הקבוע של התאגיד את כל המערכות שהיו קיימות באותו רגע. כן, ומאותו רגע התחילו לקחת הלוואות בתאגיד ולהחזיר אותם וכו'. יאמר שיש פה 300 קילומטר, פעם אחרונה שאני שמעתי, קווי מאסף. זה מערכת גדולה בכל קנה מידה במדינת ישראל, כן? של איסוף, של ביוב. אנחנו שותפים בהרבה מכוני טיהור מכל מיני סוגים, עם כל מיני צרות כאלו ואחרות. ובגדול, איך נגיד, התחלנו את זה עם איתנות פיננסית שלילית, אנחנו היום בכל המערכת הזה באיתנות פיננסית גבוהה. בסדר? לא, זה לא שיש שם זה, כי הרי יש שם את המחויבות להחזיק את המערכת ולהכין. אף יישוב אנחנו לא מעכבים את הפיתוח שלו בגלל חשבונות ביוב. אנחנו תמיד נותנים את הפתרון. כן, כן. אנחנו, המצב שם הוא יחסית למערכת ולצרכים של המערכת הוא טוב. כמו שנאמר פה, על 120 מיליון שקל, יש כמה זה? 5-8 מיליון שקל כביכול חוסר, אבל זה גם, ההלוואות הן בירידה. אז אתה יכול לראות גם את זה על מול ההלוואות.
סמי, אין הנחה על ריח?
לסיכום, חולכי משגב, יש בו סכומים גבוהים של היטלים שנגבו, אבל יש גם 100 מיליון שקל עלות מופחתת. עלות מופחתת זה אחרי כ-60-70 מיליון שקל פחת. זאת אומרת, התאגיד השקיע כ-170 מיליון שקל בתשתיות ביוב, ומנגד גם גבה היטלים. סך הכל תזרימית מצב חולכי משגב הוא בסדר, יש בו בקופה 52 מיליון שקל רכוש שוטף, כש-40 מיליון שקל זה פיקדונות, וההתחייבויות השוטפות הן סכום נמוך יותר, כ-8.8 מיליון שקל. יש לנו קרן לטובת מט"שים, סכום שאנחנו בעצם מתחשבנים עם מט"שים שאנחנו שותפים.
אם יש לדבר על מכון טיהור שפכים, למי שלא מבין את ראשי תיבות האלה, כמו בצבא, ראשי תיבות.
ויש סכום שבעצם הוא פה יוצא של, לא של החלטות של התאגיד, אלא החלטות של רשות המים או מנהל הביוב, שכל תאגיד אמור להפריש חלק מההכנסות שלו לטובת שיקום מערכות בעתיד, גם במים, גם בביוב, ויש פה 7.6 מיליון שקלים. אמר דני, ההלוואות עדיין קיימות, אבל הן הולכות ומסתיימות. יש לנו 3.8 מיליון שקל הלוואה בסוף שנת 2020.
כמה יישובים ביישובי משגב מחוברים לכולך משגב?
19.
למים.
לביוב כולה.
50% בערך.
קצת יותר.
זה הטיפ הרי יותר.
יפה, נזכו השנה גם.
אני סיימתי, תודה רבה לכם.
מי עוד יש לנו? נלך לפי הסדר עכשיו, מה יש לנו? חברה כלכלית.
שלום לכולם, אני דני לייבנר,
הוא הציג את החברה, התמזגו לאחרונה.
דבר בקול רם, דבר בקול רם.
אני פה מלייטלר, רשבון של תוכנית סף קסלמן, מזגנו בקול לאחרונה לפני מספר חודשים. אני אתן סקירה קצרה של הדוח הכספי, לא אעלה אתכם בכל הפרטים, רק בדברים המשמעותיים. אז סקירה קצרה על המאזן בסוף 2020 לעומת 2019. סך הכל הרכוש השוטף של החברה כ-7.4 מיליון שקל לעומת 10 מיליון שקל ב-2019. הרכוש הקבוע כ-12 מיליון שקל, דומה מאוד לשנה שעברה. צריך להזכיר, אני מדבר על זה טיפה בהמשך, שעיקר הרכוש הקבוע זה המועדון הכפרי שהפעילות שלו עברה לעמותה במהלך שנת 2020. סך הכל הנכסים 19 מיליון שקל, לעומת 22 ב-2019. בצד של ההתחייבויות, ההתחייבויות השוטפות 6.7 מיליון שקל, ההתחייבויות לזמן ארוך כ-4 מיליון שקל, וההון העצמי של החברה 8.4 מיליון שקל, לעומת 9.1 מיליון שקל, ירידה של כ-700 מיליון שקל כתוצאה מההפסד ב-2020. מבחינת הפעילות שהייתה ב-2020 לעומת 2019, סך הכל ההכנסות היו 31 מיליון שקל, ההוצאות היו 30 מיליון שקל, הרווח התפעולי 1.1 מיליון שקל, הוצאות המנהלה קטנו בכ-100-150 אלף שקל, ב-1.9 מיליון שקל, ולחברה היה הפסד של כ-700 אלף שקל.
למה הוצאות
התפעול עלו? אנחנו תכף נראה בדיוק את הטבלאות שמפרטות את ההכנסות ואת ההוצאות בכל אחד ממגזרי הפעילות, ואז נראה בדיוק את 2019 לעומת 2020. אז אם אנחנו רואים פה את 2019, מה קרה ב-2019, אני רוצה להזכיר, 2019 זו שנה שבה המועדון הכפרי היה פעיל והיה עדיין בפעיל, בהפעלה של החברה, והמועדון הכפרי הניב בשנת 2019 עודף של כ-600 אלף שקל, שזה המספר הזה, עם הכנסות של 7.2 מיליון שקל. סך הכל ההכנסות ב-2019 היו 30 מיליון שקל. אפשר לראות שהנפח העיקרי של הפעילות היה פיתוח והרחבות יישובים של קרוב ל-10 מיליון שקל, עם הפסד או גירעון של כ-400 אלף שקל. אפשר לראות בשורה התחתונה למטה מה התרומה של כל אחד מהפעילויות לרווח שהיה בשנת 2019, שהוא 826 אלף שקל. אם אנחנו נעבור לאותו דף בשנת 2020, אנחנו רואים פה את השינוי המהותי, שזה בטור הימני ביותר, שזה המועדון הכפרי, שהפעילות שלו כאמור עברה למתנס, ולכן בשנת 2020 כל ההכנסות שיש לחברה מהמועדון זה למשל את מי זיכיון שנקבלו על 400 אלף שקל בשנה, וכנגד זה יש הוצאות פחת של קרוב למיליון שקל, מה שמביא את החברה להפסד במועדון הכפרי של 655 אלף שקל. אני רוצה לציין שההפסד הזה זה הפסד חשבונאי, זה לא הפסד תזרימי, שרובו ככולו נובע כמובן מהפחת. שאר הפעילויות פחות או יותר היו אותו דבר, הסתיימו פחות או יותר באותם נתונים. אפשר לראות שגם שוב, הפיתוח והרחבות יישובים היה כ-25 מיליון שקל, גידול בפעילות לעומת 2019, עם הפסד קטן של כ-300 אלף שקל. פעילויות חדשות שהיו בשנת 2020 זה הגגות הסולאריים, זה השקעה של כ-150 אלף שקל שההכנסה בגינה תבוא בשנת 2021. ומבנה הר, פשוט פחות או יותר פעילות מאוזנת, עם הכנסות של 900 אלף שקל והוצאות בהיקף דומה.
כמה היה פיתוח תשתיות ב-2019?
קרוב ל-20 מיליון שקל, 19.5 מיליון שקל.
זה עלה ב-20.
הפעילות עלתה בשנת 2020. כאשר ההפסד ב-2019 היה כ-400 אלף שקל, וב-2020 הפעילות הזאת, למרות הגידול בפעילות, הפסד יותר קטן של כ-300 אלף שקל. אלה הם עיקרי הנתונים, אם יש לנו שאלות או הרחבות שאתם מבקשים.
לא הפסקנו את הפיתוח ישבנו אחר
כך?
כן. לא לוקחים פרויקטים חדשים, אבל...
החקל, הפתרון, אני אענה רגע. יש פה שני דברים, ואני אפריד בין ההחלטה והביצוע ובין ההשלכה של זה על המאזן. אני חוזר קודם רגש, כי זה הוא אמר את זה קודם, אני אומר את זה עוד פעם בשביל, בשביל הפשטות וכולי. לקחנו, כל ההון עצמי זה המועדון הכפרי, הפחת שם זה מיליון שקל בשנה. במקום למחוק את ההון העצמי, להחזיר את זה למועצה, הרי הקרקע היא של, של המועצה, וההערה הזאת התקבלה כבר כמה פעמים על ידי הדירקטוריון שם, שהקרקע של המועצה, הרכוש שעל הקרקע, זה במונחים חשבונים, זה 10 מיליון שקל, זה בייצר פחת של כמעט מיליון שקל בשנה. במקום להפחיד את זה במכה אחת, אנחנו ניתן לזה להפחית על 10 שנים, ואז זה ייגמר, כי המקור הוא היחידי הוא 400 וההפרש. זאת אומרת, אין שם דרמה כספית, אבל יש כן דרמה מבחינת הפחת. זאת אומרת, אין הפסד מבחינת הזאת עול על החקל. אז קודם כל נשים את זה רגע בצד, ויתרנו על ההכנסה, למעט ה-400, וגם ה-400 הזה, עשינו לזה איזושהי דחייה בעניין הזה, וזה בטיפול של ועדת הכספים, בוא נגיד, אבל בגדול, מפסידים 500 אלף שקל עכשיו על הבריכה מבחינה חשבונאית לנצח, עד שירד כל זה מההון העצמי. ככה אנחנו מטפלים בזה מבחינת ההמלצות החשבונאיות. אני שם רק את המועדון הכפרי בצד. החוות יישובים. החוות יישובים זה, זה לא היה אמור להרוויח אף פעם אגב, אבל זה איזשהו שירות. אנחנו ברגע שאישרו לנו במשרד השיכון לגבות בעצם ביישובים הבדואים, לפי חוזה ישיר של משרד השיכון, זאת אומרת, ברגע שמדינת ישראל יודעת לאפשר למועצות או לעיריות לבצע את הפיתוח ללא חוק עזר, כי החוק עזר הוא סיפור מורכב, שהיינו, הוא בטיפול, זה לא שאנחנו פוסלים את החוק עזר. אז בעצם אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו. עצמנו, זאת אומרת, המועצה. המועצה יכולה לגבות את הוצאות הפיתוח ישירות מהמשתכן שמאושרות על ידי משרד השיכון ולבצע. עכשיו, יישובים, כדי, כמו במים, כדי לא לכפות את המדיניות של המועצה על היישוב, כל יישוב יש לו שתי אפשרויות. לעשות לבד, שזה כמו קודם, או לעשות עם המועצה, שזה כמו קודם עם החקל. בסדר, עכשיו חשבנו באמצע לשים את חברת ערים, בינתיים בגלל מדיניות של משרד השיכון וכל מיני עניינים של המכרז של חברת ערים, זה חברה ממשלתית בתוך משרד השיכון, הם עדיין לא באמצע, בינתיים אנחנו ישיר, אבל מכיוון שמשרד השיכון עובד לא דרך בחברת ערים בבדואים, אז אנחנו יכולים גם לעבוד את אותו דבר בעצם ביהודים, ביישובים הקהילתיים. אז אני מסכם, היישובים זה שקוף, ההפרש, מה שקודם עשה החקל הם יכולים לעשות מול המועצה. מבחינת היישוב, גם לטוב וגם לרע, זאת אומרת, לעשות לבד ולקחת את הסיכון, זה גם היה קודם, היו כמה יישובים כאן, או לעשות שמישהו אחר ישבור את הראש ויגבה את המחיר הזה, ואז היישוב אין אפס סיכון. אנחנו, מבחינתנו, הסיכון, לא משנה, כל הסיפור הזה הוא ישירות אלינו, ולא דרך הקל, שזה, קודם כל זה תואם את המדיניות שלנו, שאנחנו החלטנו לבית אסטרטגיה, אבל אני לא רואה בזה משמעות גדולה, ראינו שזה לא פעילות רווחית, כן? וטוב שכך, כי אנחנו לא רוצים לבנות את עצמנו על המשתכנים החדשים ולהעביר פה סיבוב עליהם, אבל זה גם לא הפסדית מי יודע מה, יחסית להיקפים.
אבל היא הייתה מאוד הפסדית, רצינו להימנע מלהתעסק.
לא, היה סיכון, היה סיכון. אני, זה על 200 מיליון, 300 מיליון שקל הכיף, זה שהפסדנו פעם אחת 3 מיליון, זה לא מאוד הפסדי. אם אנחנו נדייק, כן?
זה הנקודתי.
יש סיכון. עכשיו, הסיכון אגב שוכב במועצה ממילא, ואני עכשיו אלך לבעצם, אני אצא רגע עוד צעד אחורה, ואני אגיד לכם עוד יותר מזה. אנחנו, כולנו, החלטנו שאת התשתיות בתוך היישובים, אנחנו לא זורקים ליישובים, אנחנו נכנסים, אנחנו מקבלים עליהם אחריות. בסדר? אחריות משותפת עם היישובים, אחריות שפרוסה על שנים, אחריות שנכנסת לתוכנית של, לא משנה, של 20 שנה של שדרוג, אבל בגדול, אם פעם היינו אומרים, האחריות של המועצה נעצרת, לכבישים נעצרת בשער, אנחנו היום אומרים לא. המועצה אחראית על הכבישים ועל השצ"פ, תוכנית השיקום, תוכנית השדרוג, כמו בביוב בעצם, שהיא אחראית על הביוב. היא פרוסה, היא קשורה בפרויקט, בתוכנית החומש, וכל הפרויקטים שהמועצה עושה בתוך היישובים. זה לא שלקחנו לעצמנו 50 מיליון יש מאין. אבל בגדול, הכבישים הם לא של היישוב. כבישים שלנו.
כן, אבל ההשקעות של היישוב, הטיפולים.
ההשקעות, היישוב שותף איתה.
איך הם
השקעות? הכסף של חלף היטל השבעה.
עזוב, חכה,
בסדר, אנחנו לא פה בתוך, יש לנו ועדה שמטפלת בעניין הזה, אבל לשיטתך, המועצה יותר ויותר נכנסת גם בביצוע וגם בהחזקה של תשתיות, נכון, והיא פתרה בעצם את החקל. החקל עדיין מטפל כל מקום שיש חוזה פעיל, יש לא מעט כאלה, כולל ההסתבכויות שלהם, כולל הטיפול שלהם. לקחנו לעניין הזה מבנה ארגוני מתאים, וזה סוגר, אנחנו סוגרים את כל המחויבויות שלנו. אנחנו, גם החקל סוגר את כל, לא השארנו איזה זנבות
שם. יש.
בבקשה.
שאלות? תודה רבה.
איזה?
תרדיון.
תרדיון, בינתיים הוא קונה. תרדיון, מי זה תרדיון? אגב, כן.
אני, למה שאמרת על התשתיות, שמעתי את זה גם אתמול, יש איזה משמעות, היה פה את הדוחות הכספיים של המועצה, אוקיי? אם המועצה לוקחת אחריות, אז גם כמו בקורכי מסגרת צריך להיות סעיף
נכון.
עצום, וזה מופיע גם צריך להיות, כאילו, יש לזה משמעות, זה לא מופיע בשום מקום.
לא, זה כן מופיע.
איפה?
קרן חד פעם.
לא.
אני חוזר על השאלה בשביל שיהיה ברור. יש לנו מערכות ביר 300 קילומטר, אמרתי לכם, זה בגדול 120 מיליון שקל, 150 מיליון שקל, עלות מופחתת, עניינים, יש לנו קרן של 50, בסדר? אז אנחנו פחות או יותר מסודרים, יש חוסר מבחינת חשבונאית של 8.
כן, זה
כל כך
נסגר.
עכשיו, הוא עושה השלכה במאזן של המועצה, שואל אמיר, איפה הקרן של ה-100 מיליון שקל של חדש את הכבישים? בסדר? עכשיו, אין קרן כזאת. הקרן שיש לנו, הקרן, סליחה, רגע.
זה סומך מחלף היטל השבחה שבסופו
של דבר. יפה, רגע.
ופה אני... יש חלף היטל השבחה שמקבלים על כל מגרש
שנמכר? נו.
אתה היום מקבל...
בואו לא נרד פה לדיון ברזולוציה כזאת, רותי רותי, ברשותך. זה רזולוציה נמוכה מדי. התשובה הראשונית היא... התשובה הראשונית היא שקרן, הקרנות המועצה, שהן בסך הכל החופשיות ביניהן, משהו כמו 30 מיליון שקל, זה, קודם כל. דבר שני, ההחלטה של המועצה למלות את הפירעון מלוות של המועצה ואת החוסר פירעון מלוות בגיוס כספים לתוכנית החומש ליישובים, כולל כבישים, בסדר? בהיקף של 2 מיליון, 3 מיליון שקל בשנה, זאת החלטה אסטרטגית. שחיה וקיימת. עכשיו אני אומר פה דבר חשוב ושימו לב לו. תוכנית החומש היא כבר בגלגול השלישי שלו בערך מבחינת ספירת השנים של תוכנית. זאת אומרת כל שנה אנחנו אמורים לתת בגדול, בגס, לפי קנה מידה וזה, מיליון שקל ליישוב מול מאצ'ינג של היישוב. וזה כבר עכשיו בסיבוב השלישי. בזמנו כשהתחלנו את זה אמרנו מה המקורות של זה? המקורות של זה פירעון מלוות. בגדול, הסיבוב הראשון נגמר ב-6 מיליון, 7 מיליון שקל סך הכל, כי כל השאר חיסינו במקורות חיצוניים. השני הולך להיגמר כבר משהו יותר נורמלי ב, לא יודע, 20 מיליון. אני לא, אל תתפוס אותי בזה. כן? השלישי יכול להיות שיגמר כבר בכל השני מיליון, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לאט לאט ממלאים את הדבר הזה. אני מעריך שמצבנו הוא לא רחוק בסופו של דבר מהמצב של כל חיים מסגב. זאת אומרת, בחיים מסגב זה ברור. כבר מה שנקרא השן התפזר, ואנחנו יודעים שאנחנו לא נצטרך לקחת שם הלוואה של 100 מיליון שקל.
יש לזה אבל עוד צעד, צריך להכניס
את הנכסים, יכול להיות שכן.
צריך להיכנס לתשתית. יש לה שעובד קיים.
ברור. אנחנו מעריכים, אני מעריך, שאנחנו, לא אני מעריך, עשינו עבודה, תזכיר לך, לקחנו חברה, בדקנו מה הסיפור הזה, החברה אמרה לנו, זה סיפור פה של... בין 50 ל-100 מיליון שקל, כן, בגס, על כל הזה, אם אתם מחלקים אותו ל-40 שנה, זה 2-3 מיליון שקל בשנה, בגדול זה מה שאמרו לנו ככה, בהערכה הכללית, לא נכנסנו לתכנון מפורט של כל יישוב, איפה הקיר תמך בצורית שנפל, הרי יש לנו חוסר, ככל שהיישוב יותר ישן, גם יש שאלה גדולה של הבדואים, כי בבדואים יש מקור חיצוני 100%, אז זה בעצם לא בעיה של קרן, ששם הבעיות הגדולות אגב, הבעיות הקטנות זה במחנה ישן של לוטם ובמחנה ישן של מורה, לא משנה, יש כמה מקומות שיש לנו בורחים. אבל אני אומר לך, בשביל לענות ובשביל לסכם, כי פה אנחנו לא ניכנס לזה. אז מעל 20 מיליון שקל שיש לנו חופשיים לעניין הזה, וההחלטה שלנו, האסטרטגיות של לגייס 2 מיליון שקל בשנה בשביל למעט את זה, לדעתי זה מספיק, אבל הימים יגידו. ואם אני טועה, אז הפירון מלוות יעלה יותר מהם. הוא אמר שאנחנו בסך הכל בשני מיליון, זאת אומרת, אנחנו ב... טוב.
דני, אבל בכל מקרה, הוועדה האסטרטגית לנושא הזה של
ה... זה כן, זה
לא נשמע, לא נסתיים.
לא, ברור שלא. אנחנו עוד יכול להיות שנעשה חוק עזר, ואז יהיה לנו עוד.
תיאורטי. קודם כל, נגמור את הגיונים בזה שנגמרו באמצע.
אנחנו נסגר ונוקח את עוד, גם אתה לוקח את העבוד עכשיו.
טוב, שלום לכולם. רדיון הרבה יותר מעניין. טוב, לפניכם הדוחות הכספיים של מנהלת רדיון לשנת 2020. נתחיל מהדוחות על הרווח הכולל, מדוח רווחי הפסד. מחזור ההכנסות של החברה עמד על כ-5.4 מיליון שקל, לעומת 4.7 מיליון שקל. במאור 13 לדוחות הכספיים ניתן לראות את ההרכב, שנייה נגיע, של ההכנסות. הסכום הגדול ביותר זה הפעילות השוטפת של החברה, שמירה פינוי אשפה ושונות. סכום משמעותי נוסף זה פיתוח תשתיות מגרשים, ומעבר לזה יש לנו סכום של 854 השתתפות של המועצה למעשה בתקציב השוטף של החברה בשנת 2020. כפי שניתן לראות, הסכום הזה קטן בשנת 2020 ביחד לשנת 2019. זה בהתאם למדיניות של המועצה, הייתי קורא לזה כך, להקטין את ההשתתפות איפה שהיא לא מחויבת. יש הסכם בין הצדדים, הסכום המשולם הוא קצת נמוך ממנו. בכל מקרה, ההוצאות הישירות שלנו עמדו בשנת 2020 4,200,000 שקל, הרווח מפעולות מסתכם לסכום של 1,200,000, הוצאות הנהיה וכליות 1,067,000, הרווח השוטף 140,000, ולאחר הוצאות מימון יש לנו רווח מפעילות רגילה של 57,000 שקלים. הסכום הבא, הסכום שלמעשה מביא את הרווח המשמעותי בשנה הזאת, 1,128,000 שקלים, הוא מדבר על הכנסות אחרות של החברה, כשהסכום המרכזי בהם זה אותה הקטנה של הפרשה לביצוע תשתיות בפארק התעשייה. אנחנו נותנים באור מפורט בדוחות הכספיים לכל...
והכסף הזה אמור להשתמש בו לשנה אחרת?
השתמשו בו. בגלל שהשתמשו בו, אז יכולנו להקטין את ההפרשה. אני אזכיר, בעבר בחברה הזו היה גירעון גדול מאוד בהון, שנבע מזה שהוצאות או שהכנסות שאמורות היו להיות מיועדות לביצוע התשתיות, למעשה לשים את הכסף בקרקע, בשטח, לטובת הקמת המפעלים. הכסף הזה הלך לפעילות השוטפת. בסופו של יום נעשתה בחינה יסודית בדירקטוריון, במועצה, ולמעשה כתוצאה מזה נעשו בדיקות מקצועיות על ידי מהנדסים שבאו לחשב מה הסכום ההתחייבות הכוללת שיש לחברה כדי לעמוד בהסכמים שלה מול יזמים שכבר רכשו מגרשים, וגם מעבר לדבר הזה. זה היה עוד במליאה הקודמת, אבל בהתאם לזה באותם שנים נרשמו הפרשות של מיליונים להתחייבויות לטובת ביצוע התשתיות, ולכן מעת לעת, משנה לשנה, אנחנו בוחנים איפה אנחנו עומדים ביחס למצב הזה, וכך בשנה הזו, לאור ביצוע עבודות בשטח, יכלנו להקטין את אותה הפרשה, כך שהחברה מסיימת את השנה הזו בעודף של 1,100,000 שקל. מבחינת המצב...
תציין את זה.
סליחה?
הראינו את המחיר. עשינו, מה עשינו, אני רק מילה,
גם
עשינו שם, מה שאנחנו לא עושים במשתכנים, אנחנו העלינו את המחיר של המפעלים החדשים. אנחנו אגב לקראת סיום השיווק של המגרשים, כן, לא נשארו לנו מגרשים, אבל בגדול העלינו את המחיר לעומת ההפסד כאילו שהיה מהקודמים, אז ככה שהזלנו, המשתכנים החדשים שילמו את ההפסדים של המשתכנים הישנים במידה מסוימת.
ולמתיקים לא
העליתם את המחיר? לא, לא. זה עבוד. אבל בגדול, זה הקטנו את הבעיה מאוד מאוד. כן.
מבחינת המאזן, סך המאזן של החברה עומד על 13,643,000 שקל, מזה רכוש השוטף 13,200,000 לערך, יתרת המזומנים, כסף ממש בחשבונות החברה כ-7.8 מיליון שקל, לקוחות חייבים 600,000 שקל וחייבים אחרים חייבים ויתרות חובה 4.8 מיליון שקל. אנחנו מדברים פה בין היתר על הוצאות מרוז, זאת אומרת הוצאות, השקעות שהחברה ביצעה בקרקע ועדיין לא הגיעה לשלב של מסירת המגרשים למפעלים, ובהתאם לזה היא עדיין לא הכירה לא בהוצאה ולא בהכנסה מהדבר הזה. רכוש קבוע זה סכום קטן יחסית, החברה לא מצטיינת בזה ובסדר. מבחינת התחייבויות, סך ההתחייבויות השוטפות עומדות על 6.5 מיליון שקל, שימו לב לעומת רכוש שוטף של 13 מיליון שקל, מה שאומר שהחברה בהחלט נהנית מיציבות ומנזילות. לחברה יש בין היתר, הנזילות הזו היא בין היתר הודות להלוואה שהחברה קיבלה מהמועצה. הסכום של ההלוואה הוא סדר גודל של 3 מיליון שקלים.
זה ה-10? הביאור ה-10?
כן. ביאור ה-10, כן, בין היתר. ואם יש לנו רכוש ב-13 מיליון 600 והתחייבויות פחות מ-10 מיליון שקל, זאת אומרת שיש לנו הון עצמי של 3.8 מיליון שקל. ההון העצמי הזה כולל מהון מניות 4 מיליון שקל. בשנים הקודמות, במסגרת אותן התמודדות עם אותן בעיות שתיארתי קודם לכן, המועצה העבירה לחברה השקעה במניות של 4 מיליון שקלים. הטעם להשקעה הזו זה כסף שלא יחזור למועצה, והטיפול נעשה בדרך של הקצאת מניות על מנת שלא ניקלע לא לחבות במע"מ ולא לחבות במס הכנסה. והיתרת ההפסד החשבונאי של החברה עומד לאחר הרווח של השנה השוטפת, עומד על רווח של 207 אלף שקלים, מה שאומר שלמעשה מבחינה חשבונאית בשנת 2021, אם הכל יתנהל כמו שצריך, אז החברה כבר תציג סוף סוף רווח בשנה הזו. אלו הדוחות. תודה רבה.
ניר נחמני.
אני
במצב
כל כך טוב בכל החברות.
מה? במצב כל כך טוב בכל החברות. עוד אחד, עוד אחד. חבר'ה, אני אעשה סיכום. אני אעשה סיכום. אה?
כן.
לא, יש פה את הבא, אני
אתם יודעים.
עד שהוא יעלה, אני אגיד משהו.
לא.
יש פה לא מהמדינה הזאת. חברים, תקשיבו שנייה, ואנחנו נקצר את הסיכום אחר כך. יש פה לא מהמליאה הזאת, יש פה תרבות ארגונית, מה שנקרא שמרנית ואחראית במועצה ובתאגידיה באופן כללי. פה ושם התגלה איזושהי בעיה, לפעמים זו בעיה שאפשר לפתור אותה במקום, ולפעמים זה לוקח כמה שנים להתגבר עליה, אבל בגדול, אנחנו עברנו שנה קשה. בואו שלא נתבלבל, עברנו שנה קשה בכל התחומים ובכל הדברים. בסופו של יום, היא הייתה פחות קשה מה שחשבנו, בעיקר בגלל משרד הפנים ושיפועים וכל מיני דברים כאלה, דקויות. אני לא מדבר על המרכז הקהילתי שהוא באמת סגר והוא חצי ציבורי. הציבורי עבד, קיבל כסף. אנחנו, אחוז הגבייה שלנו, של הארנונה, ירד משמעותית, אבל אנחנו על זה וזה זמני, נקרא לזה. ובגדול, אנחנו בגלל השמרנות, בגלל זה עברנו את הדבר הזה, גם בגלל אגף הכספים. עכשיו, אגף הכספים לא נגמר במאזן של המועצה, הוא גם יוצג בכל התאגידים ובכל הדברים. אתם רואים את זה, היה חסר 4 מיליון פה, 2 מיליון שם, שמנו, כן, לקחנו את ההלוואה. אנחנו פה לא זורקים מישהו למים ונותנים לנו. בבקשה.
טוב. ניר נחמני, רואה חשבון. אני מלווה את המועצה 3 שנים, זה המאזן השלישי שאני מציג אותו גם פה במליאה. שנת 2020 כמובן התאפיינה בשני דברים עיקריים במתנ"ס. אחד זה המעבר של המועדון הכפרי, בראשון 2020 עבר כמובן למועדון הכפרי והחברה הכלכלית, ועם כל ההסכם שלה כמובן קיבל ביטוי לזה, וכמובן שנת קורונה, שכמובן אתם תראו את הירידה בפעילות שלנו בצורה משמעותית, מהווה שכ-8 מיליון שקל בפעילות. חוות הדעת שלי כמובן היא חלקה, אני אין שום הסתייגויות לגבי הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים שמוצגת על ידי הנהלה. אמור להזדרז, אני מדבר מהר.
זה טוב.
אם יש שאלות, אני אענה כשאני אשכור על הכל בסדר, כאילו זה לא מזה, אבל אני מדבר בטבעי בצורה מהירה, אז אני מתנצל מראש. אז ככה, רכוש השוטף שלנו עומד על 7,585,000 שקל, כמובן מזומנים, יש לנו מזומנים, יש לנו כ-3 מיליון שקל בחשבונות הבנק. משגב, זה נתונים ל-31.12.2020, וכמובן המקביל של זה 31.12.2019. כמובן שהסכומים יכולים להשתנות יום למחרת, כי אנחנו משלמים את משכורת דצמבר, שמופיעה פה כהתחייבות בינואר, ואנחנו מקבלים כסף מהמועצה בצורה שוטפת, אז זה נתון ליום 31.12.2020, לכן מופיע פה שהמועצה חייבת 1,295,000. החברה הכלכלית, יש כמובן התחשבנות עם החברה הכלכלית עם כל המעבר של המינויים שהיו, נרשמו בשנת 2019, וכמובן עברו למועדון הכפרי בראשון ראשון 2020, אז כמובן זה בא לידי ביטוי במיליון 175. חייבים אחריהם ביתרות חובה, אז כמובן כרטיסי אשראי, יש כאן ירידה משמעותית, מכיוון שהפעילות ירדה בצורה מהותית בשנת 2020, לכן כרטיסי אשראי ירד, אבל יש כאן כמובן כמיליון שקל מההכנסות מהמועדון הכפרי, אז זה איכשהו הצטמצם טיפה, אבל עדיין יש ירידה. מלאי כמובן זה מלאי של הספורט, 148,000 שקל, סך הכל 7,587,000 שקל. נכסים מדים מוחשיים, יש את ההסכם בין החברה הכלכלית לבין המועדון הכפרי, על סיכום של 1,600,000 שקל, שזה דמי זיכיון, שכמובן אנחנו נפרוס את זה במהלך 5 שנים, ולכן יורד פה הפחתות וניכויים של 332,000 שקל מדי שנה. סך הכל יש לנו עלות מופחתת של 1,331,000 של הנכסים בלתי מוחשיים. זה מעין זיכיון, תקראו לזה זיכיון, תקראו לזה מוניטין, ככה ייחסנו את זה בצורה חשבונאית בדוחות הכספיים. הרכוש השוטף 176,000 שקל, זה תחילת ההשקעות שלנו במודל כפרי. זה עדיין לא נכנס בהלוואות שכרגע ציינתם פה, שעדיין המתנס לא לוקח את זה ב-2020, ויקח את זה כמובן ב-2021, וההשקעות יהיו במודל כפרי ב-2021. זה לא יודע בפני לידי ביטוי, אבל כמובן שהיא קיבלה לעצמה את המודל הכפרי, אז כמובן כל ההשקעה שמתווסף שם, זה מופיע ברכוש השוטף. סך הכל הנכסים שלנו זה 9,095,000. התחייבויות שוטפות, יש לנו ספקים ונותני שירותים, 1,135,000, כפי שאמרתי, הפעילות ירדה, ואתם תראו את זה בתוך הפעילות שלנו. עובדים במוסדות שכר, יש לנו 1,578,000, ביחס לשנה הקודמת, 2,246,000. הכנסות מראש, אז יש לנו 2,701,000, כמובן זה הכנסות שקיבלנו מהחברה הכלכלית, בהתחשבנות שלנו שאנחנו אמורים לקבל את הכסף הזה ולא להכיר את זה כהכנסה, כי כל העסקאות של כרטיסי אשראי, אנחנו הקפאנו מינויים, אז כל זה נכנס שקיבלנו את הכסף, אם הקפאנו אותם, אז זה הכנסה מראש, אנחנו הכרנו את זה כהכנסה, 2,700,000, אומרתי. התעודות לזכויות יחסי עובד מעביד, זה 1,035,000. וכמובן, הנכסים נטו שאני אתייחס לזה יותר בדוח השלישי, מסתכל לנו ב-2,183,000 שקל, זה העונה עצמי שלנו, שמתוך זה יש לנו סכומים, 1,997,000 סכומים שאנחנו מיידים אותו, שהנהלה מיידת אותו לדברים עתידיים, לפרויקטים עתידיים במתנס. יש כמובן את הסכומים כסף ששיבשו אותנו לחוש קבוע, שקנינו אותנו לחוש קבוע, וכמובן שיש פה הגבלה זמנית, זה כספים שקיבלנו מגורם שלישי, שמיועד לדברים פעילות שהמתנס אמור לבצע אותם במהלך השנים, וככל שהוא מבצע אותם, הוא יורד אותם, וזה גורם שלישי שמעביר את הכסף. זה המאזן.
יש לך 5 דקות, תתקדם.
אין בעיה. על כל זמנים אני... לא דבר שעות. מחזור הפעילות, כפי שאתם רואים, ירד ל-24,587. זה אחרי גידול של 3,000,000 שקל של מועדון הכפרי. זאת אומרת, הפעילות שלנו במועדון הכפרי, שציפינו שסדר גודל יגיע ל-8-9,000,000 שקל, השנה, בשנת 2020, היינו פעילות רק של 3,000,000 שקל. זאת אומרת שיש לנו ירידה פה, סדר גודל של 8,000,000 שקל ירידה בפעילות שלנו של המתנס ללא המועדון הכפרי. המועדון הכפרי גם סיים את 2020 עם גירעון של 512,000, כי הוא דוח הפעילות. שאר הפעילויות כן היו רווחיות, כפי שאתם יודעים, אנחנו מממנים בצורה כזאת או אחרת, או המדינה מממנת את הפעילות של החוגים, של הספורט וכדומה, אנחנו מממנים אותם. אז ככל שהפעילות מצטמצמת ומדינת ישראל פחות צמצמה את זה ביחס לפעילות שירדה, אז זה נשאר לנו סדר גודל של עודף.
המדינה.
מדינה
ועוד מישהו.
אתם לא, אתם
כאן. אנחנו לא המדינה.
אתם הבעלים.
בסדר.
תגיד עירוני, אז זה תגיד עירוני, אז מעין עירוני, סליחה. לא תגיד עירוני, מעין עירוני. שכר עבודה, כפי שאתם רואים, היא גם ירד, זה אחרי כמובן ההוצאות של המועדון הכפרי. ההוצאות ישירות הפעילות, תראו בצורה משמעותית כללית, תשכחו שלא היה הסעות וכדומה וכדומה. שמהווה דבר משמעותי. סכומים שהוגבלו, כמובן זה סכומים שקיבלנו אותם כסף ומיידים אותם למשהו ספציפי, אז אנחנו מעבירים את זה לקרנות. והוצאות הפחת כמובן זה 370,000 שקל.
למה הם גדלו הוצאות הפחת משמעותית?
נכון, בטח. כי עכשיו יש לנו רכוש קבוע, שאנחנו מפחיתים אותם. המועדון הכפרי, כל מה שהגבל אותם, גם הזיכיון שלך, הוא חלק מהוצאות פחת, ובזיכיון מתוך ההוצאות פחת, 332,000 שקל שראית במאזן, הוא חד. אנחנו מפחיתים אותו אוטומטית, ואנחנו מכירים את זה כהכנסה וכדומה. בסך הכל, הכנסות נטו, יש לנו...
הכנסות אחרי הצד הכלליות כמובן, יש לנו הצד המגרש 2,133,000, וכמובן הוצאות מימון, שכמובן שנה הבאה קחו בחשבון שהוצאות המימון יגדלו, מכיוון שאם עכשיו יש לנו מודל הכפי סדר גודל של 3,000,000, שנה הבאה זה 5,000,000, רוב האנשים משלמים כרטיסי אשראי, כרטיסי אשראי זה עלויות די גבוהות, קחו בחשבון ששנה הבאה הוצאות המימון יגדלו. סך הכל יש לנו עודף השנה של 170,000 שקל. עוד שתי דקות ואני מסיים, אחרי זה שאלות עם זה. זה ההון העצמי שכמובן של, של המתנס. המתנס עם הון עצמי עם גירעון שוטף 9,636,000 שקל, זה כמובן אחרי שרכשנו 213,000 שקל רכוש קבוע למועדון הכפרי. הוצאות הפחת בגין פעילות שוטפת זה 37,000 שקל, כל השאר זה כמובן הוצאות פחת של הזיכיון 332,000 שקל, יש לנו את ה-480,000 שקל, זה כספים שאנשים אחרים, גופים אחרים העבירו לנו כסף על מנת לבצע את הפעילות, כל שאנחנו מבצעים את אותה פעילות, כסף הזה נשמר פה ואנחנו לא יכולים לגעת בו. זה סוג של קרנות, אבל זה לא בשליטה שלך. יש דברים שאת לא יכולה לשלוט בהם, יש דברים שאת יכולה לשלוט בהם. זאת אומרת, יש דברים שאת צריכה לקבל בהחלטת הנהלה, ועדת הכספים וכדומה, שזה נמצא ב-1,996,000, וכמובן 480 זה קרן שאת לא יכולה לגעת בו, זה מישהו אחר נתן לך, תרם לך.
במטרה
מסוימת, ואת לא יכולה, ואם צריך, מחר יסגר המועדון, אז תמיד אומרים את זה, אז רכוש קבוע אי אפשר לממש אותו בעמותות, כי זה רכוש קבוע לא שווה כמעט לממש. ויש לנו כמובן את הקרן שזה כפוף להחלטת הנהלה ברשת המתנסים, חברה למתנסים, וכמובן זה העודף היחידי שישאר לכם, אני מניחה את הסדים הזה. דיברתי מהר.
יש לי שאלה דקה וגם, כמו שבחברה
הכלכלית
הייתה החלטה לבירורים, סוף הבירורים שמראים את המועדון הכפרי בנפרד, עשית כזה?
בוודאי, יש, אפשר להציג את כל המאזן, אין בעיה, אבל...
לא, אני אומר את זה כי זה פשוט מרכיב שהוא...
קודם כל זה נקרא ביור מגזרי, זה מחויב על פי כללים, זה ביור מגזרים. כפי שאתם רואים, המועדון הכפרי סיים ב-617,000 שקל גירעון. יש פה פעילות של כל אחד ואחד מהפעילויות כמשק סגור, איך שאתם מנהלים אותו. זה גם כפוף כמובן להחלטות הנהלה, זאת אומרת אם יש פעילות משק שהמחול רוצים אותו כמשק סגור בצורה כזאת או אחרת. אל תשכחו שהמועצה מממנת דברים המון כמו החזקת מבנים והסעות וכדומה. השתתפות המועצה ביחס למתנס שאני מכיר היא גדולה יחסית, אבל זה גם עד שכחו שאתם במרחקים, הסעות, כאילו יש לכם עקב אכילס שהוא לא אופייני לעיר, אז זה כאילו אין מה לעשות.
בקיצור, המועדון הפסיד 617,000 שקל.
נכון.
וגם המליאה פה שאישרה את ההשקעות שדני תיאר, ביקשנו שתהיה תוכנית מסודרת שיראו לנו, מחוזר על הדברים שאמר משה ויהודית, כן? יציגו לנו תוכנית, זה לא לך, כן, איך אנחנו... יוצאים מהקורונה, עושים גיוס של מינויים, איזה פעילות שיווק יהיו, כן, דיברנו על
זה. אגב, זה... תציג אתה את זה, כן?
לא, אני...
אתה בהנהלה של זה עכשיו.
לא, לא, אני לא מדבר
מה... זה היה בחכה.
במיליאן אני מדבר.
בסדר, בסדר, כן.
במיליאן יציגו את זה. אם שמעתי אותך נכון, אז העבודות, שאתה אומר לעשות במועדון הכפרי, דיברו על השקעות, שלקחו...
אמרו לכם את הבאה,
זה יקרה?
עכשיו
לוקחים את הבאה.
רגע, השיפוצים שנעשו עכשיו זה חלק מלך הקבלה
ומימון
זמני.
כל השיפוצים שהיו צריכים לקרות, שהכל קרות.
קרות, קרות, קרות.
אז הקורונה דחתה הרבה דברים. אל תשכחו שאנחנו במרץ, אני מזכיר רגע, חוסר הוודאות היה... גם אנחנו שהכנו תוכנית התייעלות למתנס בתחילת הקורונה, היה חוסר ודאות, אף אחד לא יודע איך המדינה תתנהג, האם היא תקצץ, לא תקצץ, אף אחד לא יודע איך זה יתנהג. היום אני יכול להגיד לך, כמעט בכל הצפון, אין מתנס שלא סיים בעודף, אפילו עם עודף גדול. זאת אומרת, חוסר ודאות שהיה לנו, לכן לא היו השקעות ולא הולכו הלוואות ולא ידעו מה יהיה. ורק אחרי שהיה את הבהירות, איך המדינה תתנהג מבחינת תקציבית, והשוטף שהיא לא יהיה נטל.
אנחנו חושבים שיש בהירות אגב, חכה.
אז לא, תכלס המדינה הייתה בסדר.
חכה להודי, בוא נראה.
מה ששאלו פה שהשיפוצים שנעשו עכשיו
במתנס? השיפוצים שנעשו במתנס הם בחלק...
ההשקעות היחידות שהיו פה זה 200,000 שקל, 213,000 שקל, זה ההשקעות היחידות.
4,000,000 שקל נוספים בשוק ב-21, כבר אחרינו. ההסדרה של ההלוואות היא עוד בימים אלו קורית. שאלות לזה?
אוקיי,
דני, אני חושב, הערה, בעד. אני חושב שזה, אני לא למדתי הרבה מהדוחות, אני גם יודע שלא התעמקתי לפני זה בדוחות, אני חושב, אבל מבחינתי, היה מספיק, צריך להשאיר אותם, היה מספיק, תשלחו, מי שיש לו שאלות שישאל, וננצל את הזמן הזה דווקא להציג את ה... יותר בגדול, את כל ארגון שיציג כסקירה אמיתית של המנכ״ל שמסביר את המצב ועל מה הוא עובד, והיינו לומדים יותר. אני ממש לא למדתי
כלום. איך נדע אם הם בגירעון נשאר?
לא, אני שלחתי את הדוחות. תקרא, אתה תדבר.
כל אחד מהם... קודם כל, בסדר, אני מקבל. אנחנו בדרך כלל לא עושים חמישה תאגידים בחצי שעה. אנחנו בדרך כלל עושים תאגיד כל פעם בסוף המליאה, ואפשר גם זה, והמנכ״ל מגיע וכו'. אפשר לעשות מזה עניין יותר גדול. הדרך האמיתית היא לא, אבל דרך הצגת הדוח כתובי למליאה, אלא היא באמת דרך ההנהלה של אותו תאגיד, והקשר של אותו תאגיד עם הוועדה האסטרטגית הרלוונטית לאותו עניין. שזה כן, זה כן, גם אנחנו אגב הושפענו פה מהקורונה בסך הכל מבחינת דוחות, הרכב כספים, המהירות פה של הזה. אבל הוועדות האסטרטגיות שלנו עובדות, כל אחד מהתאגידים הלוכל בתוך אחד מביטוח עסקי וכו', ואנחנו אומרים דרך זה לקבל ההבנת עומק יותר. ואני גם מקבל את זה שמה שנקרא נזמין כל אחד, הרי דיברנו שנזמין דיון עומק וכל מיני דברים, נזמין דיון עומק גם בתאגידים הגדולים, איפה שהשאלות הגדולות. אגב, חד משמעי, אחרי שהסדרנו את הביוב ואחרי שהסדרנו את הפארק תרדיון, את בעיית החוב שם של התשתיות, ואחרי שהחקל מתאזן על הפעילות שאנחנו בעצם שולחים אותם בפיתוח עסקי לעשות, שזה פיתוח עסקי ולא דווקא הרחבות או הבריכה. מה שנשאר לנו זה זה, זה המרכז הקהילתי, זה ברור לכם, שזה פה, וגם פה עברנו את הקורונה בסופו של דבר בסבירות, מסדירים עכשיו את ההלוואות, אבל המספר הזה הוא מספר ענק. די. אנחנו לא מסבסדים את כולכם משגב בשוטף ולא בהשקעות, אנחנו לא מסבסדים את החקל ולא בשוטף ולא בהשקעות בגדול. אנחנו לא מסבסדים את פארק תרדיון, ההפך, אנחנו מרוויחים מפארק תרדיון, זאת אומרת, בתוך המכסות ארנונה, אני יכול לעשות את הניתוח של זה. אנחנו, מי שנשמח באמת על שולחננו, ביג טיים זה זה.
בגלל זה ביקשתי.
אפשר לשאול שאלה?
ברור.
אפשר לשאול שאלה בקשר?
כן, בבקשה.
זה שאלה משאלות.
זה יותר למנכ"לית של המתנ"ס. יש פה שלושה סעיפים שהם גירעונים, זאת אומרת, רואים את המחול, רואים את הבדואים, אנחנו מבינים את המועדון הכפרי, אם אפשר להסביר מה קרה במחול ובבדואים שיש כזה פער.
שורה שלישית.
שורה שלישית ושורה חמישית.
אני אפשר?
כן.
יש פה את העניין של כללי, אתה יודע שהקצבות קוראים מימון זה מועצה. אפשר לקחת את המועצה ולחלק אותה לפי רצון ה...
אני יודע, אני מבין את זה, אבל אני שואל על... אז אני יודע שבסוף הם לא הפסידו.
לכן הגדרה של גירעון, זה הגדרה שאם אתה הגדרת אם אתה משתתף יותר או משתתף פחות, או לא משתתף בכלל בפעילות הספציפית הזאת. ולכן...
לא. אבל זה המספרים התיאוריים. מה שאני רואה פה זה הקצאה וגורמי מימון, אני רואה בדיוק מה הענף הזה עשה.
אני אומר לגלי.
לא, אבל תסתכל על השורה שאתה עשית.
אני יודע.
אז בסוף יש שם סוגריים 381 אלף.
לא, הגדרה עם גירעון, האם הוא משק סגור רווחי, או רווחי או מאוזן. ואם הוא מוצג בדוחות כספיים כמשק גירעוני פה, זה לא אומר שהנהלה לא החליטה שאני משתתפת פה.
זה סבבה. אני רוצה...
זה לא גירעון.
בסדר.
אני אבל כענף, אני רוצה להבין כענף, איך זה, למה, מה מביא אותו?
הבדואים חד משמעי זה 500 אלף שקל שאנחנו קיבלנו מהמדינה שנתנו דרך שמה, שזה בתוך ה2.5 מיליון, בתוך ה8 מיליון.
זה הבנתי שזה צינור, אוקיי?
כן, הבדואים תתעלם.
עכשיו, מה קורה בה? המועדון הכפרי היה סגור,
ושאול עכשיו על המחול.
מה קורה במחול?
בבקשה.
הנה,
במחול היה שם פער של התחייבות של משרד התרבות והספורט שלא הגיע בסופו של דבר, ויש גם עניין של המגמה למחול שהיא פעילות שהיא גירעונית שאנחנו לא מוכנים אותה, מטפלים בה. זאת אומרת, ראינו, אנחנו רואים את
המחול בתוך החובה.
הגירעון הזה גם יש שם סכום כסף שלא יגיע מהמדינה.
כמה אנשים הוא? פועלים בתוך המגמה הזאת?
יש לך שניים בתוך המחול במגמה עצמה?
כמה
יש נוער מעל 250 רקדניות במחול ועוד 300 רקדנים בלהקות? יש שם לא מעט אנשים פעילים.
זה בערך 560
ילדים. ואנחנו דרך אגב נסור כבר עבודת ב-2020.
לא, אפשר לאזן את זה, כאילו זה לא בשמיים, זה 200, זה 600.
של מערכת.
נכון, זה היה בתוך שנת הקורונה, צריך לקחת בחשבון שבתוך שנת הקורונה,
זה 100 שקל לחודש לאזן את זה.
בתוך שנת הקורונה, ענפים שרושו לסור לפעילות, פעלו יותר בתוך התשעה חודשים, שלא הייתה בתוך השנה.
אבל נוצאים את הראשים לחלק.
רגע, אתה מוצאתי, אבל רגע. זה הספורט התחרותי יכל לחזור יותר מהר. במחול החזרנו את הבנות, המגמה, מכיוון שזה היה בית ספר כדי לא לפגוע בהם מקצועית, ולכן לא הוצאנו את כל המורים שלהם לחל"ת. הייתה שנה מורכבת, יש מקומות שבהם זה הצטמצם והיה אפשר לצמצם, ויש מקומות שבהם כדי לשמור על הבנות היינו צריכים לשמור על כוח.
אם עושים את אותו ניתוח ל-2019, הוא נמצא, צריך להיות באותו זה. מה המצב ב-2019?
זה ניר, אני לא...
ניר, מה? אותו ניתוח, יש לך את הטבלה ל-2019?
השורה של מחול ולהקות,
איך נראית
ב-2019?
לא, עכבר
הזה. נכון
לי.
אז כבר הלך
אליי. לא, עונה מעניינת.
השתי שאלות שהוא שאל, אני מזכיר אותן, מעבר לשאלה של הניתוח של הפעילות של המועדון הכפרי, שזה ניתוח יותר מעמיק עם תוכנית עסקית, אנחנו יודעים שהפעילות של החוגים, אנחנו מעבירים כסף לילדים מסוימים. במקרה הזה זה לא מעט ילדים, וחלק מהם זה...
500 שקל?
כן, כן, כן. מעבירים כסף, כמו עד אנחנו דיברנו על זה. וזה קורה פה, וזה גם בעניין הקודם ששאלת על המחירי חוגים, זאת אומרת, זה קורה גם בכל מיני נקודות בתוך הזה, חלק מהם זה אפילו יותר דרמטי מהמחיר הזה לשנה, כשאתה מחלק את זה לילד לשנה. אבל אנחנו אמרנו, אנחנו עושים את השינוי מתון. אני רוצה לבקש, יש לנו פה את האזור תעשייה בר לב.
בשמחה.
כן, את התוך שלו גם. יש לנו, כמו שנאמר פה, מאות רקדניות ורקדנים, ואני הבטחתי להם שאני אעשה איזה משהו, מה אני עושה שם? אני אתן איזה ברכה או
משהו. בשעה שמונה.
בשעה שמונה, אני שמה. אז אני, בואו שנסיים, אני לא אכפת לי להשאיר אתכם אחר כך, אבל בואו נגמור, כן, בבקשה, תוריד, שים.
בואו נעשה.
כן.
בתור מי שמכניס לנו כספים, מאוד ראוי שנקשיב לו.
זה, כן, זה לא לוקח, זה מכניס, נכון.
קודם כל, כבוד, ואנחנו רוצים לשמוע מאוד את האריטיליה.
בבקשה.
חברים, שלום, אבי טילר, נמצאת איתי פה רואה חשבון נופי, מנהלת הכספים שלנו, תושבת משגב. אני ברוח ההערה של הבחור, אני מבטיח לשפר את הממוצע הכי זריז שאפשר, אני אציג את הדוח בכותרות בלבד, ואני כן, שניים, שלושה משפטים לגבי בר לב, שמאוד רלוונטי, שמשפיע על האזור ועל משגב באפרה. לגבי הדוח הכספי של 2020, דוח משעמם לחלוטין לשנת הקורונה, אני אגיד שבאופן כללי אין בדוח הזה שהם דברים בולטים או חריגים שחייבו איזשהו תשומת לב מיוחדת, אין בביאורים דברים שמדברים על חשיפות ודברים כאלה, דוח משעמם לחלוטין. אנחנו מדברים על היקף פעילות של כ-12 מיליון שקלים בנכסים וכנגד ההתחייבויות. בדוח רווח והפסד בשורה התחתונה מינוס 20 אלף שקל ביחס לדבר הזה. מינוס מבורך, כי פלוס 20 אלף שקל משלמים עליו מס. יש לנו פקדונות.
אולי אתה יכול לעצור שנייה היום בדוח הזה בכנסת?
מה?
רק לעצור בדוח הזה בכנסת לרגע. כן. נראה כאילו אתה מחזור.
כן.
אולי תגיד גם במילה מה אתה מעביר למשגב, מה
ההכנסות
של
משגב? תן לי לסיים את הדוח, כי הוא באמת משעמם, ואני אגיד... אוקיי, אז בסוף, מאחר ואנחנו תאגיד עירוני שבבעלות 25% של משגב, אז צריך להציג את זה לפני המליאה. אז בשורה התחתונה, אלה הדברים. המשימה העיקרית שלנו זה פיתוח הפארק ולהביא הרבה ארנונה, ואני יכול להגיד שאנחנו בהליך, באמת בצניעות, אבל בהליך מאוד מבורך של עלייה בארנונה. בשנת 2020 הפוטנציאל היה למעלה מ-18 מיליון, בגלל שזאת הייתה שנת קורונה והיה 25% הנחה למפעלים. בצדק, המדינה עשתה את מה שצריך, אז הגבייה הייתה סביב 14 מיליון. אני יכול להגיד שכרגע אנחנו בזרם של 21 מיליון, כלומר החיובים הם 21 מיליון. תשימו לב, אמרתי 18-21. אני יכול להגיד שכרגע 11 מפעלים בהליכי בנייה ממש, וכל חודש כל זה עוד אחד מצטרף, ועוד 17 בהליכים של קבלת היתרים. אני הייתי מעקים איזה צוות מיוחד בוועדה של משגב, כי רוב הפעילות הזאת היא בתחום המוניציפלי של משגב. בר לב כידוע הוא גם מטה אשר וגם משגב, אבל הפעילות כרגע היא בתחום הזה. 11 מפעלים שבונים ועוד 16 מפעלים שנמצאים בהליכים של היתר ובנייה, זה דבר מבורך. הוא מביא אותנו בסוף ללמעלה מ-30 מיליון שקל תקבולי ארנונה. אז אם אנחנו כרגע ב-21 ואנחנו כל הזמן מתרוממים, הפוטנציאל הזה של ה-30 הוא עניין של שנה וחצי. זאת אומרת, זה הכל, זה לא חלומות ותוכניות, זה דברים שנמצאים בתהליך ממשי. מתוך הדברים האלה, ההשתתפות של הרשויות, אנחנו כבר שנה שלישית, שההשתתפות של הרשויות זה השתתפות צנועה של 1,850,000 שקל, זה השתתפות, זה 4 רשויות, כלומר חלק של משגב זה רבע מזה. אנחנו כמנהלת מביאים קרוב למיליון שקל בהכנסות עצמיות בכל מיני דברים, מחירת מים, השירותים שאנחנו נותנים, שירותי כיבוי אש שאנחנו נותנים, תשתית שעושה שמביאה סדר גודל של קרוב למיליון שקלים הכנסות עצמיות, והיתר זה השתתפות הרשויות, שכמו שאמרתי, שנה שלישית, למרות הגידול המאוד גדול בארנונה ובפיתוח, היא נשארה על 1,850,000, ואני חושב שאלה עיקרי הדברים. אולי עוד דבר אחד, כן, מאוד חשוב, מבורך מאוד, לפני כחודש סוף סוף קיבלנו חתימה על תב"ע חדשה, תב"ע מחליפת המנחת, והמנחת שאתם כולכם מכירים, אבל הוא פשוט לא היה בשימוש וזה היה בספוס שטח, אז התב"ע קיבלה תוקף ואנחנו יוצאים להליך של הפיתוח, זה עוד כ-200 דונם. יכול להגיד לכם רשימת המתנה עצומה על העניין, לא אכנס כרגע לכל הפוליטיקה והכל משרד הכלכלה, אני מקווה שהשרה החדשה באה לעבוד, אבל לנו יש, זאת אומרת, שיווק מלא, לא צריך לעשות בשיווק, יש מי שיעשה, אנחנו נכנסים, אני מאוד מקווה שלפני סוף השנה הזאת כבר נצא למכרז פיתוח, וזה עוד
שתי... המנחת זה בתחום של משגב או בתחום שיפוט? המנחת,
בתחום משגב? 70% בתחום של מטה אשר, 30% בתחום של משגב, אבל...
איך
נוחתים
זה
למשגב? אבל אנחנו חברה מאוד קואופרטיבית, 4 שותפים.
אנחנו שומרים על איכות סביבה, אנחנו זוכרים את הוועדה המחוזית שהייתה. כן, אבל אני אשמור את זה, אני רוצה לשמור.
לא, גם אנחנו מחלקים את הארנונה לפי האחוזים.
אנחנו שותפות מאוד ידידותית, 25% כל שותף. אגב, יאמר לזכות של משגב, משגב כרגע מביאה משהו כמו 70% מתקבולי הארנונה, אבל הפיתוח שלנו כרגע הוא הולך לכיוון המוניציפלי של מטה אשר, בשנתיים שלוש הקרובות הם... חברים, בנושא של איכות סביבה... בנושא של איכות סביבה, עד היום אנחנו פארק מאוד מוקפד עם תקנון שהוא בילדין בתוך התקנון של הטאבה שמאפשר לנו, שנותן לנו כוח. יש כרגע רוח תכנונית חדשה, הרוח התכנונית הזאת פותחת את הדברים, אני לא רוצה להתנס לדיון, ראש המועצה מאוד עמוק בתוך הדברים האלה. רוח הדברים היא שהתקנון הזה ייפתח, אבל מי שעומד מאחורי הדברים המקצועיים שאומרים, אומרים שהטכנולוגיה התפתחה, ודברים שפעם אי אפשר היה לעשות אותם, היום חובת ההוכחה תהיה על המפעל, זה לא שהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא יצטרך, זאת אומרת, הרשימת המפעלים, הסוגים שיכולים להיכנס, היא תתרחב. נכון לרגע זה, בטאבה הזאת הספציפית, בטאבה הספציפית הזאת, עמדנו, נלחמנו והצלחנו, אין שינוי, מה שהיה הוא שהווה, כי בכל זאת זה בלב בר לב. אנחנו בעיצומו של תב"ע ענקית מצפון לבר לב, כל השטח שמצפון לבר לב, משהו כמו 900 דונם בשותפות עם החברים מהמגזר הערבי, התב"ע בהליך מאוד מתקדם, אני מניח ששם בתב"ע היא כבר, הפתיחות הזאת תבוא לידי ביטוי בסוף בתקנות, תפקיד שלנו להיות עם יד על הדופק.
אני רוצה לשאול,
איך הולך האכלוס של המבנה הייטק?
איך מה?
האכלוס של המבנה הייטק.
האכלוס, אני מוכרח להיות גלוי, הוגן, ובזה לא טוב, אבל פה זה עניין פוליטי לחלוטין, לעניות דעתי. ההייטק זה 70 דונם מתוך למעלה מ-1,000 דונם, אני מדבר מושגים נטו, של פארק בר לב. כל האלף האחרים תפוסה מלאה, רשימות המתנות של כל התעשייה הרגילה. ההייטק 70 דונם לא מתרומם. בלי התרבות ממשלתית ובלי תמיכה בדברים שצריך, אף אחד לא יעבור מרעננה והרצליה, אין ציונים גדולים בדברים האלה. זה נושא שעומד על הפרק, אני ממש מחכה בקוצר רוח לשרה החדשה ובזה. אני חושב שאנחנו יודעים מה צריך, אבל מישהו צריך לבוא ולהגיד, בכדי להביא את ה-1,000 מהנדסים הראשונים שאנחנו צריכים, צריכים התערבות ממשלתית.
כשהם יבואו,
זה לא עובד בשביל.
זה לא יהיה בזכותנו, זה יהיה בזכות הערבים. אבל לא משנה, זה בתוך התוכנית של הערבים. ההטבות הממשלתיות של הפיתוח של הייטק, אני תולה תקוות בהתחייבויות הקואליציוניות לערבים לעניין הזה, כי זה בתוך, זה מרומז שם. אחרת אנחנו לא מצליחים, זאת אומרת, זה שליש, רבע אפילו, כמה? רבע מהפוטנציאל.
יש שם 70 דונם, בוא נגיד במונחי עובדים, אפשר להביא לשם 4,000 אנשים, כרגע מה שיש פה 800-900, זה מה שמוצא כרגע.
חברים, אני הולך למכון ברשותכם.
אנחנו
רוצים, דני,
אם אפשר, באמת,
שאלה
שתראה במשפט אחד, לפני שנה ומשהו הצבענו כאן לגבי הקמה של המכינה קדם צבאית במסגרת.
נכון.
איפה זה עומד?
אצל חני, היא תסביר לך עכשיו, בעריכות, אין לנו זכיין זוכה עדיין שיפעיל, ואין לנו מיקום, חוץ מאשר החלטה שזה יהיה באשחר. אין לנו מיקום פיזי עדיין. שם זה עובד. גם לא הוצאנו כסף עדיין.
תודה רבה.
בסדר? חברים.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.